עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. המשחקים הערב, ליגת האלופות, שמינית גמר, משחק אחד, אטלנטה מול ריאל מדריד בשעה 10 בספורט 5, בורוסיה מינשנגלדבך מנצ'סטר סיטי גם כן בשעה 10 בספורט 5 פלוס. יש לנו גם משחקי השלמה בליגה היום, ליגת העל מחזור 20, בני יהודה תארח את קריית שמונה 7:15 בספורט 5 לייב, ערוץ 58. ליגת העל מחזור 18, מכבי פתח תקווה מול ביתר ירושלים בשעה 8, ספורט 1. יש לנו גם משחק שהוקדם בליגה האירופית, גומלים בשמינית גמר, טוטנהאם מול וולסברגר, זה יהיה בשעה 7 בספורט 4. זאת הסחורה, אהלן פרימו.
אהלן, קודם כל אני חייב לומר לך שהפסדת היום. אתה יודע מה הפסדת?
נו.
היה היום מצב רוח לפיני ואריה, והם אמרו לי
ש... יום נדיר בשנה.
כן, ואני אומר לך, הם היו עם מצב רוח, וכל הזמן אמרו, קוף חסר, אתה יודע למה? מסתבר שאתה אוכל שם סלט ירקות קצוץ מאוד, עם טחינה, עם קצת שוארמה, אז הפסדת. זה קודם כל.
זה בטוח.
לגבי החזרה למגרשים, אני רק משפט רוצה לומר לך, נכון, למדנו את המשפט שהיינו ילדים, שנותנים לך תיקח, שמרביצים לך תברח, לא מובן לי למה המנהלת לא רוצה רק 500 איש. בואו תתחילו עם 500, תעברו ל-3,000, תעברו ל-10,000. זה שאתם שוללים 500. הנה בא היום פרופסור אש, אומר להם בישיבה בממשלה, אני לא דואג מהנכנסים לאצטדיון, אני דואג מאלפים שיגיעו וחלקם יהיו לא מחוסנים. אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, רוני, לא יהיה לנו קהל במגרשים, שאלה שני הצדדים מה שאומרים. זה הכל.
אם זה מה
שאומר... אין כדורגל בלי קהל, מה, לא מבינים?
אבל אם זה מה שאומר הפרויקט, מה לקחת ה-5,000? מה לקחת ה-500? אתה יודע מה, גם 3,000, תמיד הוא ידאג מאלפים שיגיעו. דאגה תמיד תהיה.
הוא לא דואג מאלה שנכנסים, הוא דואג מההתקהלות מחוץ לאלה.
אבל יפה, אז מההתקהלות הוא ידאג, אם זה 5... 50 או 90 אלף,
נכון.
תמיד הוא ידאג מהתקהלות, אז הנטייה היא פשוט עליו שבאמת חושבים שיהיה משהו ויהיה סעד מהממשלה, אני קצת פסימי.
וה-500 שהם רוצים לתת לכדורגל,
500 באצטדיונים גדולים
זה צחוק.
אתה יודע מה, גם אני מכניס לתוך העניין הזה את כל האצטדיונים, אוקיי? זאת אומרת, מחיפה בצפון עד באר שבע בדרום, 500 באצטדיונים האלה, אתה יודע שהקטן בהם הוא מלי
11,000.
מה זה 500 ב-11,000? אתה יכול להושיב אחד בכל 5 שורות.
נכון, אז מה תגיד על 500 בסמי אופר? זה בכלל פרטיה.
אז אני אומר, לקחתי את הכי קטן.
הכי קטן.
אבל אני אומר, 500 זה לא לעניין, גם מבחינת...
יכול להיות שגם הבעלים של הקבוצות לא רוצים?
קודם כל הבעלים לא רוצים.
תהיה להם קצת הוצאה על ה-500?
לא, זה לא קצת הוצאה. זה להביא עוד 70 סדרנים.
על 570?
הם רוצים 1 ל-7. 7 כפול 70 זה 490.
ככה זה הולך, 1 ל-7?
זה הפרוטוקול שקבע משרד הבריאות.
אז לא משתלם.
למה 5,000 זה כן משתלם?
5,000, תמכור 50 שקל כרטיס, יהיה לך כמה לירות.
אבל מה שאתה מוכר, אתה מוריד עם הקאפ דח תקווה. מערכת, ויהיו לה 5,000 צופים, ואין לה 5,000 מועדים, נכון?
כן.
אז אתה עם הבטח, יש ביטחון, לתת שאתה דוגמה.
נכון.
קח את חדרה, קח את אשדוד, קח את בני יהודה.
כפר סבא, סכנין.
כפר סבא, חצי ליגה, אין לה מה למכור 5,000 אפילו.
כן, כן.
אוקיי? זה לא בדיוק מסתדר לה, לנוכח ההוצאות.
בקיצר, אנחנו לא רואים קהל בזמן הקרוב.
כן, כנראה. טוב. עורך ומפיק סאר פלסטר, אחר לשדומי מהשלוש, אילי קונפלד ברדיו צפון 104.5 פלא בלסון. בדיגיטל העורך הוא ג'וני דוב, אנחנו משודרים במדיות כולן, חפשו אותנו. אנחנו פותחים עם אלי גוטמן, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, מזל טוב ליום הולדת.
תודה רבה.
רק בריאות ואושר.
אבל הבן שלך לא נתן לך להיות שמח עד הסוף.
מה שקשור, זה היה אתמול.
נכון, אתמול.
היום הולדת היום.
היום היום הולדת, לא אתמול? כן. אוקיי.
לא משנה, הוא צודק. תשמע, עמדתי לא להיות שמח. אם אתה רוצה להיות מאמין כדורגל, אתה צריך לעבור גם ערבים כאלה, ערבים של סבל, כמו שאומרים. וכן, אתמול הוא סבל, היה משחק נגד הפועל ירושלים, שמבחינתי זו הקבוצה הטובה ביותר בליגה. ראיתי את השערים שהם ספגו, הם היו רכים מדי במרכז ההגנה. וזהו, צריך לדעת ללמוד מזה, הדרך ארוכה, אם רוצים להיות מאמני כדורגל, או-הו.
אני רק חשבתי שהכי טוב שלו ללכת ללמוד בחוץ, אתה יודע, גם בקורונה ולא ללמוד פה. כי פה, אתה יודע, מעטים המורים.
זה נכון, אבל הוא כרגע נמצא במקום שטוב לו, הוא התחייב, ודווקא עכשיו תקופת קורונה, הוא לא... קשה, אי אפשר לקום וללכת, רון. בוא, את כל הדברים האלה... בסוף העונה שיקבל החלטות.
על הכיפק, בסך הכל עושה עבודה יפה שם עם קבוצה בתקציב של קבוצה בליגה בית דרום א', אמצע אגב, לא צמרת. בוא נדבר על משחקי ליגת האלופות, דמה, בוא נפתח עם משחק דווקא בליגה האירופית, מכבי תל אביב בפיגור של שני שערים, נמצאת כבר בקייב, מחר מול שחטר, אתה יודע, משחק באמת עם... כמעט ללא סיכויים, ועדיין צריך לשחק ולהפגין יכולת, אתה יודע, ולנסות להוציא נקודה גם לדירוג אירופי, כמה לירות מוופה, בשימות יותר מדי קשות.
כן, אבל בסך הכל, בגלל כל הנתונים שאתה מנית, אז בגדול אין מה להפסיד מהמשחק הזה. צריך לבוא ולשחק כדורגל. אתה יודע, קראתי את ון לובן המאמן, ואמר, אנחנו נגיע למצבים שלנו, אבל... אסור יהיה לנו להחמיץ יותר מדי, והוא צודק.
נראה לי הוא אופטימי מדי, הוא לא הולך לשחק נגד כפר סבא, בכל זאת ראיתי אותו בכל מקום גם, מאוד
גם
אופטימי.
גם קודם כל התנאים, אלי, מי כמוך יודע, אתה עברת את זה.
איך זה לשחק במינוס?
גם התנאים, מינוס 15, זה לא משהו שאנחנו מורגלים פה בקטרי אלפקה.
נכון, הפקנו נגד קזן במינוס 20 מעלות, זה פשוט, זה קשה מאוד. בוא נאמר שבדקה 30 אנשי ש... כבר היינו בפיגור של 1-0 או 2-0, והשוער היה וינסן דניאמה, אני לא אשכח את זה בחיים, לא עניין אותו כלום, הוא רק צרח למאמן שוערים שיכין לו תה. לא, שום דבר לא עניין אותו במשחק, זה קשה, אבל תשמע, מכבי תל אביב, כמו שאני רואה אותם, יש שם חבורה של גברים, והם יבואו למשחק הזה, הם יפסידו 2-0, הם בתוך תוכם... מאמינים שאפשר לעשות משהו מהמשחק הזה, לבוא ולומר לך שהם מאמינים שהם מסוגלים לעבור שלב? לא. אבל אתה יודע, זה כדורגל, דברים מתפתחים, אבל צריך לבוא למשחק וליהנות מזה, זה הכל.
כשאנחנו מדברים, אלי, על מכבי תל אביב, אתה רואה את המאבק על האליפות, ובאמת אין היום נביא בעירו שיגיד מי בסופו של דבר תזכה באליפות, אבל אפשר להגיד שמכבי תל אביב מבין השתיים היא החזקה יותר, לא הטובה יותר. אתה מסתכל על מכבי תל אביב כקבוצה, היא חזקה יותר ממכבי חיפה.
היא יעילה יותר, היא פשוט לא צריכה הרבה בכדי לנצח משחקים, משחק ההגנה שלה הרבה יותר עוצמתי. מכבי תל אביב זו קבוצה עם הרבה מאוד עוצמות ועם שחקנים, עם אישיות, ווינרים. קח את ייני, קח את דור פרץ, קח את גלאזר, אפילו שכטר, הוא מהווה איזשהו בורג רציני בחדר הלבשה.
גולסה.
גולסה, אני חושב, איתן טיבי, אני חושב שהם עשו חכם מאוד שהם החזירו את המגן הימני, את ג'רלדש, ו... הבלם עושה שיפור מאוד מאוד משמעותי. מכבי תל אביב חוזרת להיות איביצ'ית וחוזרת לעניינים דרך משחק ההגנה. לבוא להגיד לך שיש כדורגל מלאיב שם, וואלה לא.
ממש לא.
הכדורגל היותר יפה לעין הוא דווקא של מכבי חיפה.
כן, זה נכון. עם עובדות ומציאות אפשר להתווכח. אנזי פליק זה חבר אישי שלך, אתם גם חולקים... אותו תאריך יום הולדת, ה-24 לפברואר. אתמול רואים ביירן מפרק את לציו 4-1 אחרי 4-0 טרון. אני מישהו גם מתקשר לשאול מה שלומך כאן בקורונה.
טוב, זה היה קטע מדהים. אנחנו יושבים בפריגיים בערוץ הספורט של ליגת האלופות, ופתאום אני מקבל הודעה מאנזי עכשיו, מה זה, שעה וחצי לפני המשחק. אני בדרך כלל שהייתי מאמן כדורגל, שהייתי מגיע לאצטדיון, הייתי מכבה את הפלאפון, אתה יודע, אבל...
לא סתם קראו לך הגרמני.
לא, אבל באמת תסביר לי איך מועדון, אחד המפורסמים והגדולים בעולם,
שמאמן
בטח שעתיים ובלי טלפון, איך זה קורה דבר כזה?
אז זהו, אז פתאום אני מקבל טלפון, הודעה, אנחנו בפריגם, והוא כותב לי, היי אלי, האם אתה מכיר את המאמן, את השופט? אז אני כותב לו כן, אז הוא שואל אותי איזה אישיות, אני כותב לו, he's an honest person and very professional. אדם יבוא, יעשה את העבודה שלו, מהבחינה הזאת אל תדאג. ואז הוא כותב לי פרפקט, ואנחנו קובעים לאחל אחד לשני מזל טוב אחרי המשחק. את המשחק הזה אני משדר. אני אישית מאוד הופתעתי מלאציו, יותר הופתעתי לרעה מלאציו מאשר התפעלתי מביירן של הנזי. אני חושב שלאציו חילקו שם מתנות ואימובילה היה ביום לא טוב, וההפרש של 4-1 הוא לא, זה לא בדיוק ההפרש בין שני המועדונים.
אבל תגיד לי, בעונה שלא הייתה עונת קורונה כמו העונה שעברה, לאציו בכלל מגיע לליגת האלופות?
מסכים איתך. אבל מצד שני, אתה יודע, אתמול, אתה יודע מה הקורונה עשתה לביירן, תראי כמה ביירן עוצמתית, פבר עינינו וטוליסו סיים את העונה מפציעה, ותומס מולר לא היה אתמול, גם שם זה החגיגה בעיצומה.
כן, אבל אלי, אתה יודע...
אבל זאת מעצמה, ביירן.
זאת מעצמה, ובאמת, עם כל הכבוד, ליגה איטלקית היא ליגה גדולה, ולאציו קבוצה נהדרת, אני חושב שבעניין הזה של ליגת האלופות זה לא כוחות. היינו צריכים להתפלא אם ביירן היו נותנים אתמול 4 לסיטי, וזה לא היה קורה.
לא, זה לא יכול לקרות. סיטי, אני לא חושב שהיא ברמה פחותה מביירן, נכון לרגע זה, אבל ראיתם את, לא יודע, אם ראיתם את המשחק, ראיתם את הגולים, גול ראשון, הבלם מוסר כדור לשוער, מה זה, אין מתנה כזאת, ושם בתווך מחכה מי אם לא לבנדובסקי, אז הנה לך 1-0, הם מתחילים את החצי השני, קרן ללאציו, מהקרן הזאת הם יוצאים להתקפה מתפרצת, אין שום כיסוי בהגנה של לאציו, שער עצמי, קשה מאוד להתמודד מול ביירן מינכן שאתה מחלק כאלה מתנות.
ואתה בטח מתלהב מילדים כמו קומן וסנה. זה שחקנים שפעם במאה שנה נולדים ילדים כאלה.
ומה עם ג'מאל מוסיאלה? מוסיאלה? אין דברים כאלה. שחקן שעוד לא בן 18, ואנזי מתראיין לפני המשחק ושואלים אותו רק עליו, ואתמול לא היה תומס מולר בגלל הקורונה, ומוסיאלה מסרים איתה על החלוץ, ופתאום אתה מזהה שחקן טכני עם צעד ראשון, מוסר, גולר, קומן צד אחד, מנה צד שני, איך קוראים לו, צד שני, צנה, ועזוב, יש להם בכל מקום במגרש, בכל פוזיציה, זה שחקן משכמו ברמלה, אבל מבחינתי השחקן מספר אחד שלהם זה קימיש. מרכז שדה, לוקח את המרכז שדה, וגם אנזי אמר לי עליו שזה אין לו תחליף. תראה, מגן ימני, אין לו מגן ימני, פבר, כולם פצועים או מוחקים בגלל הקורונה, והוא משחק עם סולה, שהוא למעשה בלם בעמדת מגן ימני, כי הוא לא רוצה להסיט את קימיש ימינה, כי הוא רוצה את קימיש במרכז שדה. מדהים.
תגיד, אלי, שאתה מסתכל בכלל על הכדורגל הגרמני, אני לא יודע אם יש לנו את המשמעת הזו כאן, אצלנו, אבל כדורגל ספרדי אנחנו לא נוכל לשחק, אתה יודע, וגם לא איטלקי, וגם לא צרפתי, ולא אנגלי. למה אנחנו לא הולכים ובאמת לוקחים את הבייבל הגרמני ומתחילים לעבוד לפיו? זאת אומרת, בוא נאמר 10 שנים קדימה. מעכשיו 10 שנים. הילדים של 8 היום, גיל 18, נראה אם הצלחנו. למה?
כן, תן לנו את התרבות הזאת.
מה זה? אבל בוא ניקח קודם כל את הידע.
לא, אין לנו רון, אין לנו את התרבות הזאת, כי בגרמניה כל דבר הוא קודם כל ארגון. הם בונים מדרכה, אז הם יביאו את המהנדסים וזוויות של שלג וזוויות של גשם ונוחות של הולכי רגל, וקודם כל הם מתכננים ומארגנים ואחרי זה עושים.
אין לנו סבלנות, לנו היהודים אין סבלנות, רוצים הכל מהר.
זה לא קשור ליהודים, אני לא חושב
זה קשור לישראלים.
ישראלים.
זה קשור לתרבות. ואם אנחנו הלוואי ונוכל לחכות 50% מהתרבות הזאת ולראות את הדור, את הילדים האלה היום, בני 8, בני 10, וכן, יש לנו כישרונות, את אותם כישרונות לפתח ולראות אותם בעוד 10 שנים, או אז המאמן שיהיה מאמן נבחרת בעוד 10 שנים או 15 שנה, ירוויח בגדול, כי אז לא יהיה לו מגן שמאלי אחד, או אם יהיה לו חוסר במגן ימני, הוא יצטרך לעשות כל מיני אדפטציות.
אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, ובוודאי אנחנו, כמו רוני, אנחנו לא הולכים להשוות עצמנו לגרמניה, אבל אני אתן לך דוגמה של מחשבה בראש שיכולה להיות גם בישראל וגם בגרמניה. אני מסתכל על ביירן ודורטמונד, והם שתיים מהקבוצות שמציגות את הכדורגל הכי יפה בעולם, ואתה רואה ילדים בני 17 עולים בהרכב הראשון. עכשיו תסביר לי, למה בישראל לא? האם זה רק בגלל שמאמנים מפחדים? זאת הסיבה היחידה.
קודם כל אני לא חושב שזה נכון. תסתכל כמה שחקנים צעירים יש היום במכבי פתח תקווה.
17 אני מדבר. הם לא בני 17 אלי.
אבל אין לי ספק שאם יש כישרון, דווקא עכשיו בעונת קורונה והכישרון הזה הוא בן 17, אני לא חושב שהמאמנים חוששים בגלל סיבה כזאת או אחרת. אני חושב שאנחנו צריכים ליצור את הכישרונות האמיתיים, הבדה כזה, בן כמה הוא, אני לא יודע בן כמה הוא, אבל זה כישרון אמיתי.
הוא בגיל של זה, בגיל של מנור.
הוא התגייס לפני חצי שנה, הוא צריך להיות 18, צבא חצי 19.
אז יפה מאוד, אז הנה לך שחקן, שאני רואה אותו כן מתפתח, ואני רואה את גיא לוזון כן נותן לו לשחק, ואם יש את הכישרונות האלה, אז חובה לתת להם לשחק ולפתח אותם. אם נבחרת ישראל נהנית היום ממנור סולומון, אז מדבר בעד עצמו.
תשמע, אני ראיתי מה בגרמניה עשו משחקנים ישראלים שהגיעו לשם בגילאים צעירים, 18-19, אני לא מדבר על הפרויקט, אני מדבר על שחקנים שלקחו אותם לליגה שנייה.
אתה מדבר על ססי ועל שמי נתניה.
היו עמוס...
לא, לא כדורגל.
ססי ודן.
לא כדורגל, אני מדבר כדוריד עכשיו, בשנתיים שלוש. אתה רואה איך פיתחו אותם, אתה מבין? אולי המודל הזה כן מתאים לנו, כי כל מודל אחר לא מתאים לנו. אולי הקטע של באמת, אתה יודע, הבנייה האיטית והכוונה כן מתאים לנו, אם יש את הכישרון כמובן.
בסדר, אבל פה רון, אנחנו קודם כל רצים אחרי התוצאות, גם ברמה של נערים, רצים אחרי התוצאות, המאמנים רוצים לנצח, המאמן מתפתח בהתאם לתוצאות שהוא מביא.
אז מה זה כל השטויות האלה? מנהל טכני, מנהל פור, מצגות, עניינים, זה, מה זה, מה זה הפרטי הזאת? אז למה צריך את זה?
תגיד לי, אלי, אתה נתקלת במדינה, ואתה בטח רואה מה קורה בהתאחדויות באירופה, אתה לא פרייר, מביאים לבן אדם להיות מנהל טכני, רק טכני, מהנוער ומטה, והוא מקבל עליו פעמיים להיות נבחרת ישראל? די, אנחנו ממציאים פה דברים, בחיית אלי.
תשמע, הדרך של ווילי רוטנשטיינר להתמנות למאמן נבחרת ישראל היא דרך קלוקלת, אין ספק בכלל. אבל בסופו של דבר אנחנו חיים כבר איזושהי מציאות שווילי נמצא בתפקיד הזה. הוא לא עשה דברים פחות טובים מה שעשה אנדי הרצוג, בוא נאמר. לדעתי הוא גם שיפר את משחק ההגנה של הנבחרת. אבל לבוא ולהביא עכשיו מנהל טכני זר, אני חושב שההתאחדות לכדורגל שוגה. אני חושב שההתאחדות לכדורגל יש לה מספיק חומר מקצועי, צעיר, שחקנים שסיימו קריירה כמו אליניב ברדה וכמו יוסי בניון, עם מספיק ניסיון בכדי לקחת אותם ולהכשיר אותם להיות יום אחד מנהל טכני, וכן, יום אחד, אני קראתי איזושהי כתבה והבנתי שיוסי בניון רצה גם איזושהי נגיעה בנבחרת הבוגרת. מה הפסול בזה? לא הבנתי. והיום יש מנהל טכני בנבחרת גרמניה, אתה יודע איך קוראים לו? אוליבר בירוף. הוא המנהל הטכני של נבחרת גרמניה.
שחקן נבחרת לשעבר.
אבל הוא היה שחקן גדול.
כן, אז הוא דיבר על שחקנים גדולים פה.
בניון לא היה שחקן גדול?
לא, אז אני אומר, רק שחקנים גדולים אני מתכוון שיהיו מנהלים טכניים.
אני חושב שדווקא שחקנים גדולים לא מבטיח שיהיו מנהלים גדולים או מאמנים גדולים. יש כאן מספיק מאמנים מוכשרים גם בתחום הצעירים.
הוא לא רצה להיות מאמן. הוא הספורט דירקטור של נבחרת גרמניה. יש לו יד בנבחרות הצעירות, וכמובן שיש לו גם, אם יוגי לב ירצה להתייעץ איתו על משהו, אז מה הפסול? אם מאמן נבחרת ישראל רוצה להתייעץ, אז עדיף שיתייעץ עם בניון, אשר יתייעץ עם, אני לא יודע עם מי, עם אורן חסון.
אלי, תודה. מזל טוב.
תודה רבה.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
בוא נתחיל עם קריית שמונה, גם אותך מהגביע, גם יש שם חולים, פצועים, מה קורה? הם יהיו מוכנים בסוף שבוע?
היום, היום הם משחקים.
קודם כל היום יש להם בעוד שעה משחק נגד בני יהודה, משחק השלמה.
כן, כן.
משחק השלמה, אם ההרכב של קריית שמונה מעניין אתכם, אני יכול לתת לכם אותו?
כן, תתן לנו את של שתי הקבוצות.
אז ברטקוס בין הקורות, דורלו, עידן אחמיה, סורי דן, מורגן, אופמייסטר, רועי קיאט, אנסה, שקר, סמואל בראון ועבדל אחליחל שהפך להיות בנקר ברכב בעקבות הפגיעה של לוסיו. זה הרכב של קריית שמונה לקראת המשחק הערב.
פגיעה של לוסיו זה הדבר הכי טוב שקרה לה.
הרכב גם של בני יהודה יש לנו, קריית שמונה רק עוד משפט, אמרתם על ביתר תל אביב, מאוד מאוד מאוכזבים מהדחה הזו מהגביע, זה כבר שנה שלישית ברציפות שהקבוצה מפסידה בשלב כל כך מוקדם בגביע, משהו שבאמת צריכים לבדוק אותו. הרכב של בני יהודה למשחק הערב, עומר נירון בין הקורות, אבישי כהן, דן מורי, אליסון דו סנטוס, עמית גלזר, רז נחמיה, סטאפ פיניש, שי מזור, עמית נתי, אלמוג בוזגלו, ובחוד מוחמד גדיר.
אני חייב לומר לך שאולי הרבה אנשים לא מכירים באופן קבוע את הליגה הלאומית, אבל זה נראה הפתעה. על פניה זאת הפתעה, משום שקבוצה מליגת העל הפסידה לליגה לאומית. שימון, ביתר תל אביב בת ים יכולה להעיף חצי ליגת העל במשחק גביע. היא קבוצה נהדרת.
אני מתחיל לך, ביתר תל אביב, קבוצת מרכז טבלה בליגת העל.
נהדרת.
אתם משחקים.
אני חושב, תראה, קבוצה שרובה...
שימון, הגיל הצעיר, תקשיב, הממוצע הגיל שם הוא 19, עם כל הכבוד לכישרון. אז אני אומר, הם לא היו עומדים אמצע טבלה בליגת העל.
אתה יודע מה הפלוס שלהם, רוני? לעומת מאמנים אחרים? הם כל משחק, בכל מגרש בית וחוץ, באים לנצח. אתה לא יכול להגיד את זה על כל המאמנים שלנו.
בליגת העל, צריך גם כמה חבר'ה עם ניסיון. 19 ממוצע גיל, לא עובר. לא עובר, מה לעשות? וזה גם לא מועדון שיכול להביא את הדעה שישה זרים נורמלית.
לא, אבל כן. שכטר אמר שהוא, ממה שהוא מקבל בליגת העל, הוא יעשה קבוצה טובה.
אבל ממה שהוא... אבל
כישרון.
כמה שהוא מקבל בליגת העל אנחנו יודעים, אתה הבין?
8-9 מיליון שקל, מספיק
לו. מתוך זה להביא זרים נורמליים שישירו את הקבוצה בליגה זה לא קורה. בואו נתקדם, זה כרגע היא לא הנושא. אז קשת אומר בריאה, מוכנה ויודעת התורה. מה קורה מכבי חיפה?
משחק בסמי אופר מול קריית שמונה. מכבי חיפה מגיע שוב עם סגר חסר, אבל אתה יודע, עדיין
הם לא שיחקו שם כבר?
משחק אחד המורחקים, פלניץ' לא שיחק בגלל הרחקה.
לא, הוא אומר קריית שמונה איפה, אצלכם?
קריית שמונה מגיע לסמי
אופר. בשבת בשש וחצי, כן.
אז זהו, יפה, אז מגיעים איזה, אוקיי, כן.
אם כל ההרכב החסר, מכבי חיפה צריכה לעבור את המשחק הזה.
נכון, כי קריית שמונה, תראה, קריית שמונה היא קבוצה טובה, אבל הכי לא יציבה שיש בליגה. יכולה לנצח 3 משחקים ברצף, אחרי זה להפסיד עוד 4. זה הבעיה השנה של קריית שמונה ושל קובי רפואה. אבל מכבי חיפה עדיין תמשיך לנסות להסתדר ללא דולף חזיזה, ללא שרי, ללא רוקביצה.
כמה זמן הם כבר בשרי ורוקביצה לא גמרו בידוד?
הם עברו, אבל את הקורונה אז הם רק בשבוע הבא יחזרו.
זה נראה שהם המון זמן חסרים.
לא, הם רק שבוע הבא נמצאו חיוביים לנגיד.
לא, אז יכול להיות ששרי ורוקביצה מבחינה בריאותית לא בגלל הבידוד.
בגלל הקורונה.
כן, יכול להיות שמרגישים עדיין חלשים.
כן.
וטוב שלא מסכנים אותם.
ברור.
כי אם מסכנים אותם, אתה יודע, בעדיין חלשים, הם מרגישים חלשים, הפגיעה תהיה ארוכת טווח. יפה, שלאט לאט.
אתה יודע את מי הם המציאו מחדש, אבל אתה יודע, אני אשבע לך, אני לא רוצה לדבר על מה שאני אמרתי פה לקופמן. לא, אני מדבר על מבוקה, תשמע, אני משתגע שאנשים דיברו איתי על רז מאיר, שאני באמת חושב שמבוקה מגן הרבה יותר טוב ממנו.
מבוקה הצטיין נגד אום אל-פחם, יפה, נגד אום אל-פחם. התקפית, אני חושב שהוא טוב, הגנתית הוא לא קיים, מול שחקני קו של ליגת העל, אם זה זרים וגם מקומיים. אוקיי,
אתה מדבר פה כאילו כל קיצוני שמאלי במדינת ישראל הוא כוכב כדורגל.
ממש לא,
הוא לא מזרק נגד ג'ורג' בסט, הוא מזרק פה נגד ישראלים.
אבל צריך לעבור אותו רק פעם אחת, ואתה מול שוער, מה לעשות?
הוא צודק, אני מסכים עם קופמן, הגנתית הוא אחד המגנים היותר חלשים שיש בליגה שלנו. התקפית, אין ספק שכל כדור שלו זה סכנה להגנה, אבל ברק בחר מסתכל על המגן, אמור להיות באמת קודם כל מגן הגנתי טוב, ומבוקה הוא לא כזה, וזה באמת המינוס הגדול שיש לו אצל ברק בחר.
כן, אז הכל זה, הכל מסתדר. מה זה, מה אומרים עם הקהל, כאילו, באמת, עם המנהלת
מקווים שכבר הממשלה, במשחק נגד
יהיו שלוש, 3,000?
לא, מדברים על 9,000 בסמי אופר.
איזה משחק 9,000?
פרופסור אש עכשיו מפחד מ-3,000, אתה מדברים איתי על 9,000?
תראה, אני אסביר לך מה, הכל כמובן הולך לפי כמות של מקומות שיש בכל אצטדיון.
נכון.
התוכנית הראשונית, על פי המיקום שיש בסמי אופר, על פי ה-31,000 מקומות, זה משהו בסדר גודל של 7,000-8,000. מכבי חיפה מאמינה שהיא תוכל גם להכניס 9,000-10,000 מועדים.
תשמע, אם יאשרו 30% מאצטדיון,
9,000.
אבל בינתיים על 3,000 פרופסור ראש אומר, יבואו אלפים מחוץ לאצטדיון, וזה המכה הכי גדולה שלנו.
אני כל יום מקבל הודעות שבאמת רק אחוז הנדבקים עולה, והחיובים עולה, והמצב הולך ומדיק, וכבר מדברים על סגר רביעי, אז אני באמת מקווה
ש... תקשיב, אני הגעתי למסקנה, קופמן, הגעתי למסקנה, שאני לא רוצה להקשיב יותר לפרופסור רב. תשמע, זה...
איזה רב? אש.
לא, רב, הפרופסורי.
הקודמת, גליה הקודמת.
היום מפרסמים, שהיא אומרת, גם בפסח אנחנו לא נהיה עם ה... בואי תגידי שכל המדינה תמות עד הקיץ, וזהו.
אבל מה אתה רוצה לעשות? אם יהיה באמת, יהיו כאן 10,000 חולים, מה אתה רוצה שיהיה? לא חולים, חיוביים.
הגיע הזמן שהמשרד הבריאות כבר ידבר בצורה אחרת. המדינה כבר חיה עם הקורונה מקבי, שנה.
אבל מקבי תחתיק בה לא מדביק את האנשים. הם מדביקים את עצמם. מה לעשות? המשרד הבריאות שולח אותם לטיש. אלבאס, תודה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
אור יוזן, ספורט אחת, אהלן.
ערב טוב, רון, ערב טוב, משה.
אהלן. אתה פרשן במשחק של מקבי פתח תקווה בתר ירושלים. 20:00, תזכיר לי איזה ספורט זה.
אחד.
ספורט 2, ספורט 1?
נראה לי 1.
לא, אני חושב, תכף אני אבדוק לקראת...
תבדוק לי, תבדוק.
אוהדי ביתר יזמזכו עד שיגיעו.
אני יודע שהשידור מתחיל רבע לשמונה.
לא, לא, אני קודם אמרתי, אבל פשוט עכשיו המסך לא פתוח לי, אני אבדוק את זה. ספורט 1, 20:00.
רבע לשמונה השידור מתחיל.
כן, 19:45 מתחיל השידור. משחק שחשוב מאוד לשתי הקבוצות, אם ביתר משאירה שם נקודות לנוכח הלוז צפוי לה... היא תתקשה להגיע למקום שישי, וטוב היא לא נראית. גם מכבי פתח תקווה למען האמת לא נראית טוב כבר.
בירידה מכבי פתח תקווה.
בוא נאמר 3-4 מחזורים.
שתי הקבוצות חזרו לא טוב מההפסקה השנייה של הקורונה, אחת בגלל שבאמת תקף אותה הנגיף לכל רוחב הסגל, והשנייה פשוט לא חזרה טוב, מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה, אבל יש לה יתרון כמובן בסבירת הנקודות על ביתר. ביתר זה משחק... שהוא לא רחוק מלהיות או לחדול אם היא רוצה להיות בפלייאוף העליון, כי אם היא מפחידה פה, גם זה הפסד של 6 נקודות מול יריבה ישירה, במשחק על 6 נקודות מול יריבה ישירה, וגם לא יהיה לה מאיפה להחזיר את הנקודות האלה, היא צריכה לפחות 35 כדי להיות פלייאוף עליון, ואני לא רואה אותה מגיעה ל...
תקשיב, קודם כל ראיתי את הטבלה בעונה שעברה, אז הפועל תל אביב נכנסה עם 38, והפועל חיפה עם 37, זאת אומרת כל אלה שחולמות ה-36 לא בטוח, ואני אגיד לך למה המשחק הזה הוא מאוד חשוב. כי גם ביתה ירושלים שמשקיפה, תראה מה קורה שם עם באר שבע, מכבי פתח תקווה, נתניה וקריית שמונה. זה פשוט צפוף ברמה שנגיע אולי לדקה ה-90 של העונה, אורי.
נכון, אבל אני אגיד לך מה, שנה קודם הפועל חדרה נכנסה עם 32, כך שהשנה זה לא יהיה 32, כי זה מקרה קיצון מצד אחד. בדעתי זה יהיה 36-7, יפסיק
למקום יותר, שישי. אפילו יותר, כי אנחנו מדברים כרגע 34-5 במינימום לשרוד, בלמטה.
שוב, זה דברים שהתאזנו. לביתר יש בקריית שמונה, שגם משחקת היום, יש משחקים חסרים, כך שהם יכולים, הן יכולות להדביק את הפער, אבל אתה...
איך הן יכולות? מה, אתה רואה את ביתר מנצחת בבאר שבע? היא הפסידה לבאר שבע בטדי.
הבעיה עם ביתר היא יותר גדולה מזו, היא בגלל השבועיים שהם לא התאמנו וכל הבלגן, הם לא יכולים, יהיה להם מאוד קשה לתת 2-3 משחקים טובים ברצף עם הצפיפות הזאת של המשחקים.
נו, בשביל זה אבל בשביל זה סלובו וברדה מחליפים 5 משחקים, איך שחקנים כל משחק.
ואז התאום פחות טוב, ואז הקבוצה נראית פחות טוב. ושוב, זה שאתה לא מתאמן 10 ימים במהלך עונה זה דבר מאוד מאוד בעייתי, אתה יודע, קשה מאוד לשמר. בטח אתה יודע, אנחנו לא יודעים איך כל שחקן מגיב לקורונה, היו הרבה מאוד חולים, והחזרה היא לא פשוטה, אנחנו יודעים שלכל בן אדם יש תגובה אחרת, כך שלברדה ודרפיץ' יש הרבה בעיות לפתור, אני מאוד מקווה שגם אם כן וגם אם לא יעפילו, כן חוגג יעשה את המעשה הנכון וייתן להם להמשיך, אבל בכל מקרה, אתה יודע, היום זה משחק של להיות או לחדול. אם הם מנצחים היום, ניתן להם הרבה אוויר לגבי להמשך, והם יוכלו, למרות שהם בעמדת פיגור, הם יוכלו להדביק, אולי אולי להדביק את הפער. אם הם היום לא מנצחים,
אני רואה,
אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה שהם מגיעים לפלייאוף עליון.
ממה שראיתי בשתי הקבוצות, מכבי פתח תקווה טובה או לא טובה, ולאחרונה היא לא טובה, היא עדיין קבוצה ממושמעת על הדשא. אתה יודע, אנשים שומרים על ההנחיות הטקטיות שלהם, מה שלא קורה בביתר ירושלים.
ביתר, אין את השחקנים האלה, אתה צודק.
כן, בדיוק,
פתאום יש שם הבור, פתאום יש שם הבור של 40 מטר.
ביתר יגיד לך את הבעיה, הם תכננו, הם באו עם תוכנית מסוימת, אתה יודע, הם משחקים לחץ ויעלום עם שני חלוצים וללחוץ, ואלי מוחמד שהיה אצלם וזכור, אבל זה לא הסגל שחוגג בנה להם, הוא הביא להם גם את שואה וגם את אתר, שהם שחקני רגל והם לא מתאימים לשיטה הזאת.
ואתר מסיים היום שלושה משחקי הרחקה, הוא ישחק.
בדיוק, ואתר הורחק, אז הוא חוזר. שואה, היום מסיים את ההרחקה. והביאו עכשיו שני זרים, אתה לא יודע איך הם השתלבו, זאת אומרת, המון בלגן היה.
אתה יכול ללחוץ עם מטוסיניו?
אותו, אני, שוב, אני לא רוצה להגיד, להעיד על שחקנים שאני פחות מכיר, גם את ינקוביץ' היום אנחנו כנראה נראה בהרכב, לפחות זה הדיבור שקיבלנו, ויהיה מעניין לראות אותו, שחקן לפחות בדקות
המועדות. אני ראיתי אותו באמת ב... מה זה היה?
באקו, באקו.
באקו, תשמע, לילד הזה יש תנועה, זה בטוח.
אתה מדבר על הברזילאי או על ינקוביץ'?
ינקוביץ' לא בקושר.
יש גם את הברזילאי עם הטיוסיניו, ויש את ינקוביץ', שחקן עם 25 שפעות בנבחרת מונטנגרו. שוב, זה יהיה מעניין לראות עם, איך הם השתלבו. זה לא קסם, אי אפשר להשתלב בבת אחת. גם שניהם לא שיחקו תקופה ארוכה, מטוסיניו גם היה פתוע.
עכשיו תגיד לי
מהם לא תשמח הישועה. אני מאוד אוהב דבר אחד בביתר, וזה יגידו לדרפיש וברדה תודה כל יום.
בוא נה, זה יכולה להיות כותרת מחר. לא תשמח הישועה, זה יכול לבוא מהכיוון השני. התקשורת הספורט אוהבת למצוא את הנקודות האלה.
אבל תזכרו, יש שם אחד בביתר ירושלים, שלא משנה איך העונה הזאת תסתיים. דרפיץ' וברדה עשו טוב, קוראים לו אביאל זרגרי.
כן,
הוא גם הוא יום אחד יהיה בנבחרת ישראל.
היית מזמין אותו לנבחרת הקרובה של רוטנשטיינר, או שהוא לא יכול...
כדי לתום את הסגל, בטח.
מה זה סגל?
רגע, אבל יש משהו אחר, יש נבחרת הנוער באותם תאריכים, והוא אחד השחקנים המרכזיים, דרך אגב, נבחרת הזאת היא 2002.
הוא מוכשר, הוא מוכשר. אבל חבל באמת לפרק אותו, אני זוכר שחקנים שהגיעו גם בגיל 17 לנבחרת.
כן, אני אגיד לך גם למה.
ואחרי זה לא ראיתי אותם.
אני אגיד לך גם למה, רוני, אורי, תשמע, אם אתה מביא אותו היום גם לסגל לנבחרת, הרי ברור לכולנו שאבו פאני, גלאזר, גולסה, דור פרץ, תמיד יהיו בעדיפות עליו. נטע לביא.
לא, זה בסדר, אבל נתום את הנבחרת זה בסדר, אבל עוד פעם, תזכור משהו, עוד פעם, הוא לא זמן ל-2002 הנבחרת הנוער, אם באמת זה יסתדר, כי ליגת האלופות לנוער בוטלה, עוד לא יודעים מה קורה עם המוקדמות.
אני אמרתי, עד כמה שאני שומע, מבטלים גם את המוקדמות. גם בענפי ספורט זה קרה.
נכון, זה כנראה מה שהולך לקרות. נכון, נכון, זה השמועות, כרגע הנבחרת עדיין מתאמנת, הוא השחקן אחד החשובים שם, זה אחד השנתונים הטובים שלנו, דרך אגב, 2002, והוא באמת שחקן נהדר.
עוד שאלה אחת, עוד שאלה אחת, אורי, לפני שאני באמת משחרר אותך, אני רואה את מטוסיניו, והוא יותר נמוך ממרדונה. הוא מטר 64 או 62, 62 סנטימטר, מרדונה ליסטד 67. תגיד לי, שחקן בגדלים האלה, בממדים האלה, יכול להסתדר בכדורגל זה, בכדורגל מקצוני?
אם היית רואה, רון, את המשחק של ביירן מינכן מול פרנקפורט ביום שבת, היית רואה את אמין יונס, שהוא לדעתי יותר נמוך מטורסיניו, הוא היה הכי טוב על המגרש ונתן שער מהסרטים.
יש מאמנים שאומרים שזה יתרון גדול, הזריזות.
זה לא רק זריזות, אתה צריך להיות שחקן טוב, הגובה, זה לא
כדורסל. בנבחרת גרמניה, שאני רואה את הנבחרת, הגמד הוא מטר 80.
נכון,
הגמד.
אבל הנבחרות הדרום אמריקאיות, אתה יודע, מסי לא נושק למטר 90.
אז אמרתי, אבל אפילו הוא יותר גבוה ממנו.
הגודל לא קובע אם אתה מספיק טוב וחכם וזריז.
אוקיי, נחיה ונראה.
גם הנור סלמון שלנו לא
משנה.
בדיוק.
המון תודה.
ושמחה חברים,
להתראות.
ביי, ביי.
שוב, המשחק הזה ישודר, תחילת שידור, 19:45, ספורט אחת. אנחנו נחזור כאשר המשחק הזה ייפתח. נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נדבר באמת קודם על ביתר, לפני שנדבר על מכבי.
כן.
ביתר ירושלים, יש עדכונים, מה קורה שם, מי קורה, אתה יודע, אולי כבר יש הרכב משהו.
לא, עדיין אין הרכב, ויכול להיות שירדן שואה לא יהיה קשיר לשחק, יש עוד כמה שחקנים, עדי תמיר שפצוע, וניקו אולסק שפצוע.
מי לא, שואה אני ראיתי אותו בגביע התותח, מה קרה? בשתי דקות.
מה יש לשואה, צנצי?
מה קרה לו?
עייפות, עייפות, קצת מתיחה בשריר, דברים כאלה.
מה זה עייפות?
גם אלי מוחמד עדיין לא התאושש מהקורונה.
המשחק הזה הכי חשוב להם היום. תגיד, באת עוד שתנצחו את באר שבע, את מכבי, בבלומפילד.
מה יש להם עכשיו? בתוך ארבעה ימים, שני משחקים משמעותיים, מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע.
נו, ואחרי זה מכבי תל אביב, נו, ומכבי חיפה, אני יודע מה.
אז אני אומר, אם אתה לא משיג לפחות ארבע נקודות, ואני לא רואה את בית"ר ירושלים עושה את זה, אז פלייאוף עליון בטח שלא, אבל אני יכול אפילו להסתבך בתחתית.
תגיד, אבל זה מוזר לי ש... לא, את עדי תמיר ראינו שהוא מתח ואת הקרח, אז אנחנו יודעים שזה שבועיים לא יכול לשחק, אבל וואלה, שואה, נתן שני גולים, תמשיך עם הרצף, אני לא, לא מובן לי הדברים האלה. ובמיוחד עכשיו שהוא...
הם מנסים, פרימה, מנסים עוד להכשיר אותו, יכול להיות שברגע האחרון עוד איך שהוא כן יעלה, אבל...
אבל אלירן חוזר, אלירן חוזר אחרי שלושה.
אלירן חוזר.
ינקוביץ' כבר קשיר לגמרי?
ינקוביץ'?
כן.
כן, ינקוביץ' על פניו קשה, הוא לא בכושר משחק 100%.
לא, אני התקבלתי מבחינת כושר משחק, אני לא...
לא, מבחינת כושר משחק, ממש לא, ממש לא. הוא תודה נגד, הוא שיחק נגד אקו. אני יודע שהוא שחקן עם הרבה פוטנציאל, אבל הוא נתקע איפשהו בקריירה שלו. וכרגע, בטח שלא בכושר גופני לתת איזה משחק גדול או משהו כזה. אבל, וגם התוסיני, ראיתם ששילבו אותו באקו קצת כמה דקות. הם השתלבו לאט לאט, זה לא משהו לרמה המיידית.
השאלה אם זה לא יהיה מאוחר מדי, כי אם ביתר בסופו של דבר תפספס את הפלייאוף העליון, אז באמת עם כל הכבוד למטוסיניו ולינקוביץ' היא פספסה, ביתר זה לא קבוצה שלא יכולה להיות בפלייאוף העליון, תשמע, זה פדיחה גדולה, צאנצי.
לא, אבל זה יכול להיות עונה שנייה מתוך השלוש שנים האחרונות.
בדיוק, מה זה, ביתר לא בפלייאוף העליון?
זה רק מראה לך כמה חוגג, הוא מנהל מקצועי חלש מאוד.
כן, אבל גם יוסי בניון, היום שמעתי אותו, הוא לא בדיוק נתנו לו 100% לעשות הכל, והסיפור עם הצילי שהוא לא הסכים לקבל אותו. זאת אומרת, פתאום אנחנו מתחילים לקבל דברים שיוסי לא קבע הכל, שכמו שחוגג אמר, תעשה את הכל לבד, הוא לא עשה הכל לבד.
אבל עדיין, יוסי בניון הוא אבי הכישלון בעונה שעברה, בוא נהיה אמיתיים, אתה יודע. אם אנחנו רוצים לקרוא לילד בשמו, בן אדם שהעזר שהוא הביא הפורטוגלי, שהוא אמר שהוא הבלם הבא בכדורגל הישראלי, אתה יודע, אין לו מקום בביתר ירושלים, קבוצה תחתית בליגה.
ואין להם בלמים ולא נותנים לו.
וגם עלי מוחמד לא כזה גדול, וגם הרצון שלו להביא את ירדן שואה, ו... עזוב, זה...
עלי מוחמד, עלי מוחמד, שמע,
עלי מוחמד, אני חייב להגיד לך, הוא אכל אותה, כי בנתניה הוא היה מצוין.
בסדר,
אבל... לא, גם בהתחלה בביתר הוא היה מצוין.
אל תשווה נתניה לביתר בשום
לא לפחות... לא אני רוצה להגיד לך משהו אני מכבד את הדעה שלך תשמע קודם כל ראינו ששנינו שדיברנו עליו שהוא היה בנתניה אמרנו שהוא שחקן מצוין
הוא נכון? היה מצוין בנתניה
יפה עכשיו שאתה אומר לי זה לא ביתר תשמע יכול להיות לא בגלל מוחמד בגלל כל מה שקרה מה אימון הראשון שהוא הגיע, ואולי השיטה לא מתאימה לו, ונתנו עליו יותר מדי על הראש.
מה זה שיטה? שיטה בנויה עליו עם המאויין הזה.
לא, לא, לא.
הביאו אותה מחיפה, מה, מנתניה.
בשביל זה הביאו את אולסק עכשיו, זה לא אותו מאויין של נתניה.
אבל דראפיץ' וברדה, הם מכירים אותו יותר טוב מכל אחד מאיתנו. וראית שגם מתחילת העונה הזו, עד שהם הבינו מאוחר מדי, כי דראפיץ' טוענו לך אמיתי, הוא היה אובר קוואליפיין, זאת אומרת, מאמן שעשו ממנו גדול יותר מאשר הוא באמת. לפחות מה שאני רואה בביתר ירושלים, ואת העונה האחרונה שלו במכבי נתניה, אז אני חושב שהוא מאמן שגם יש לו הערכה...
שמע, גם הייתה לו אבל עונה בביתר ירושלים שהוא סיים שלישי, לא?
בסדר, אז כשיש לך דלי תבי מנהל מקצועי...
נו, אז מה, אבל מה אתה רוצה שהוא גם מנהל מקצועי?
שהוא העלה את...
מה אתה רוצה שהוא גם מנהל?
כנראה שהם צריכים עזרה, הם לא יודעים כאן, הם לא יודעים
את זה לבד. הוא מסתמש בסחורה שיש לו, לא בסחורה שאין לו.
גם בני בן זקן, שהוא מאמן את הנוער של בני יהודה בליגה הלאומית, היה סיים מקום שלישי, שלי תביא והמנהל מקצועי.
בוא נגיד שכל המאמנים שעובדים בביתר ירושלים...
בוא נעד, כמו שאומרים לי, הנוער של בני יהודה, אני זוכר את הרעיון שעשיתי עם...
אברמוב?
עם ברק אברמוב. אתה יודע, שהגענו לנוער וכאלה עם לחמן, הוא פשוט התחיל לבכות.
מה אתה רוצה מלחמן? לחמן כבר לא שם שנתיים.
אני לא רוצה, בוא נעד, הנזק שהוא עשה שם...
מה שלחמן עשה בבני יהודה, אף פעם מנפניו לא עשה.
הנזק שהוא עשה שם? חבר'ה. זה ל-12-15 שנה.
אני אומר לך...
אתה ראית בהם קבוצה שקונה שחקני נערים וילדים, כדי שיהיה לה למלא את הסגל, כי מה שהוא עשה שם, אין, זה בוא נעשה, פשוט, ש... אין,
מחלקת הנוער של בני יהודה, מחלקת הנוער של בני יהודה, מי שמכיר אותה מלפני 20 שנה, בתחילת האימונים בקיץ, היו מגיעים לכל קבוצה, ילדים, נערים, נוער, 100 ילד. היום זה לא קיים. כל המועדונים האלה, כמו של בני יהודה, נתניה ואשדוד, אם לא ישקיעו בנוער ולא ייצרו שחקני נוער, תם הטקס.
בוא נעשה, השנה השקיעו שם מיליונים בנוער.
נתניה ואשדוד משחקים שחקני נוער, ועוד איך.
נכון, נתניה מחקת נוער מצוינת.
טוב, בואו נעבור...
רק משפט אחד על ביתר צנציה, אני חייב לומר לך, אנחנו ותיקים ו...
אבל תרוץ, תרוץ.
נרוץ, ואתה יודע, כל פעם שקורה משהו עם מועדי ביתר ירושלים, זה פותח את החדשות, וגזענים, ועבריינים, ומה לא. תקשיב, ראיתי שני סרטונים בחודש האחרון, גם בחודש שעבר על ילד בן 12, וגם היום על שירה בת 12, בחורה, ילדה בבית ספר, שפשוט הכריגו אותה מהכיתה. ראיתי היום את אוהדי ביתר, 500 איש באים, עם לימוזינה הביאו אותה. תשמע, שצריך לפרגן, אנחנו חייבים לפרגן, בטח הקהל הזה שקיבל זנדות מכל הכיוונים.
כבוד להם, באמת כבוד. באמת כבוד לילדה הזו, אתה מדבר על הילדה שהתייתמה מאביה בגלל הקורונה?
ילדה שלא, שהחריגו אותה בבית ספר, היום, קוראים לה שירה, ראיתי עכשיו למטה את הסרטון של ה...
אבל כל הכבוד.
כל הכבוד להם, באמת.
באמת יפה. צנצי, דבר איתי על מכבי, הייתה מסיבת עיתונאים עם בן לובן, הוא הולך להפתיע את שחטר בבית סטדיונה, אתה יודע, בקייב, ובוא נעזר, יכול להיות יפה.
תשמע, מחר זה היה סיכום של, זה היה סיום, מסיבת סיום של מכבי תל אביב בקמפיין האירופי. זה משהו שאני לא יודע אם נראה בשנים הקרובות, קבוצה ישראלית שמגיעה למעמד הזה בגלל כל השינוי, שבעצם האלופה תלך לליגה האירופית בשלב מסוים, ויהיה לה קשה מאוד לעשות שלב בתים, וכל האחרות הולכות לליגות האזוריות, אז אני לא יודע בכלל אם נגיע למקום הזה, אז בואו ננסה ליהנות, כאילו, חובבי הכדורגל ואוהדי מכבי, ליהנות מהמקום, מהמקום שהגיע למכבי תל אביב. הוא מדבר בן לובן על העניין שהוא רוצה בעצם להשיג נקודה או שתיים, כי זה חשוב לדירוג וחשוב ברמה הכספית, ברמת הדירוג של מכבי תל אביב באירופה. אבל עוד פעם,
תשמע, זה כל נקודה, כל נקודה זה עדיין 500 ומשהו אלף יורו.
כן, זה גם הרבה כסף, וזה גם ברמת הדירוג להמשך, להמשך של מכבי תל אביב כקבוצה מדורגת, שיכולה לקבל הגרלות דוחות יותר. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי מבחינתם, אבל עזוב, בוא נהיה אמיתיים.
שמע, דיברתי גם עם אלי גוטמן. צנצי, דיברתי גם עם אלי גוטמן על זה, באמת לנו, ון לואן נותן לנו הרגשה כאילו, אתה יודע, עכשיו הוא לא משחק אותה, הוא לא מסתלבט, הוא באמת חושב ככה, וזה מפתיע אותנו לשחק באיזה מינוס 10, מול קבוצה שהרבה הרבה יותר טובה ממך, הפסדת לה פה ביפו, זה נראה לי שהוא לא מנותק חס וחליל, אבל אין לי מילה אחרת להגיד, שהוא חושב שהוא יכול לעשות את זה.
הפרימה, אני חושב שבמקרה הזה הוא לא מנותק, הוא ווינר כזה, הוא בן לובן כזה אחד שאתה יודע, גם גידל הרבה שחקנים, הוא גם היה בשחטר בעבר כמנהל אקדמיה, אחרי זה הוא היה באלמתי, מכבי בתל אביב, אני חושב שהוא אחד שמחנך ילדים, הוא איביץ' כזה, הוא סוג של איביץ' כזה, אתה מבין שלבוא ועוד פעם, כדורגל לא ענק, אבל כדורגל מאוד מאוד יעיל, וזה מה שעושה מכבי תל אביב, בליגה זה מספיק לה, באירופה נגד שחטר, זה קבוצת ליגת אלופות, זה לא יכול להספיק.
על הכיפק, עוזי, המון תודה. עוזי אני אומר, צנצי, המון תודה.
עשית אותו עוזי.
אם לא תשלח,
איך תיקח? מה קורה, שר?
הנה, הוא פה.
או, אני פשוט חיפשתי אוזניות.
כן, אבל תגיד שלום לעוזי.
עוזי?
עוזי עושה איתנו, וואלה, בכיף. כן,
מהו, הבאנו את המאסטר.
צריכים מישהו שמביא.
מישהו שיסייע.
אני אגיד לך...
עוזי?
כן, כן.
אני אגיד לך רק משפט על עוזי, שמעתי אותו אתמול שעשיתם ווינר, ועוזי אמר ש... אתלטיקו מדריד תנצח את צ'לסי. לא טעית, עוזי.
לא, לא, לא.
אני לא אמרתי, סליחה, אני לא אמרתי את זה, אתה טועה. אני אמרתי תיקו.
חברים,
אנחנו
לא מדברים על העבר, אלא על העתיד.
יאללה.
יאללה. אנחנו ממשיכים עם משחקי שמינית גמר ליגת אלופות. המשחק הראשון שעל שולחננו, אטלנטה מול ריאל מדריד. אטלנטה בשנה שעברה הגיעה לשלב רבע הגמר. הייתה הקבוצה אולי הכי מעליבה באירופה. ובכלל קבוצה שתמיד מסוכן לשחק נגדה, ריאל מדריד אמנם ניצחון בשבת על ויאדוליד, אבל היא תשחק ללא בנזמה ולא מספר שחקנים נוספים, כך שהיא לא ממש פייבוריטית המשחק הזה. כאמור, אטלנטה מארחת ניצחון ביתי של אטלנטה פי 2, תיקו 3.45, תיקו 2.60, ניצחון חוץ של ריאל 2.60. עוזי.
אטלנטה. ריאל מדריד בא בהרכב רע, בהרכב חסר. יכול להיות שריאל תעבור בסוף, אני חושב שהיום בחוץ אטלנטה התקפית נפלאה והיא תנצח.
אני איתך. פרימו.
אני איתכם. אטלנטה.
כן, בכלל אנחנו חובבי אטלנטה פה באולפן. קוף?
מה יש לנו איתם?
סתם, אני פשוט אוהב את הכדורגל שלהם.
כן, לא,
כדורגל. בניגוד לאתלטיקו, זו קבוצה שכיף לראות אותה, זה הכל.
טוב, טוב שג'ירו נתן להם בראש, אבל אני מסכים איתך.
בראש, ברגל, במספרת, מה שנקרא, מכל הבלייד. בורוסיה מינשנגלדבך מול מנצ'סטר סיטי, שימו לב לסיטי, 18 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, הגרמנים לעומת זאת במשבר, הפסד למיינץ, וגם 4 משחקים ללא ניצחון, ניצחון ביתי של מינשנגלדבך יהווה הפתעה אדירה, 6.50, תיקו 4.50, וניצחון חוץ של סיטי 1.25. קוף, נתחיל איתך.
איקס.
אופה, חתיכת אימור, יפה. איקס זה 4.50, אתה קוטע את הרצף של סיטי.
אני קוטע, הם קוטעים.
בוא נראה, בוא נראה.
אני חושב שסיטי בכושר הכי טוב היום באירופה, ואפילו הייתי אומר שהתנצח 2-3-0, בהפרש של שני שערים.
עוזי, תנעה לנו את העסק.
אני פרימו, וצריך להזכיר שוב, המשחק הזה לא בגרמניה.
לא בגרמניה.
נכנסות, המשחק הזה בהונגריה, וזה נותן עוד יתרון לסיטי במשחק חוץ. אני פרימו, לא רק ניצחון, אלא בהפרש של 2-3 גולים.
יפה. אהבתי, אני חובר אליכם. מכבי פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים, משחק כמובן במסגרת ליגת העל. מכבי פתח תקווה עם ניצחון בגביע לנס ציונה, ביתר ירושלים מתחילת העונה סובלת מחוסר יציבות, פה העסק שקול לחלוטין לפחות לפי הווינר. ניצחון ביתי של מכבי פתח תקווה 2.70, תיקו 2.80, וניצחון חוץ של ביתר ירושלים 2.25. עוזי,
ביתר פייבוריטית.
ביתר ביתר בקטנה פיבוריטית.
זה שקול החלוטין, זה לא נקרא פיבוריטית.
מה, סליחה, בא משחק חוץ וכאלה ומקבלת עוד חצי נקודה?
בסדר, זה עוד פעם, מבחינת יחסים, במיוחד על מה שקראנו במשחק הקודם, זה נקרא שקול. זה לא נקרא פייבוריט.
שר מתכוון שהם לא קיבלו 1.20.
ממש לא. זה נקרא, אני מדבר גם להבדלים. ההבדלים הם מזעריים, זה הכל. עדיין עם עדיפות קלה לביתר, בסדר.
אני הולך תיקו עם גולים.
100%.
1-1 או 2-2.
טוב, קוף אמרת?
אני גם הולך תיקו, אני לא יודע מי יהיה גולים, אבל תיקו אני גם כן.
אני הולך עם ניצחון ביתי של מכבי פתח תקווה, והמשחק האחרון שלנו לפינה, ליגה ספרדית, ברצלונה מול אלצ'ה או אלצ'ה, איך אומרים את זה, אוזי?
אלצ'ה.
שימו לב, פה מדובר בקרב קצוות, ברצלונה מקום רביעי 47 נקודות, אלצ'ה מקום 18 מתחת לקו האדום 21 נקודות, אבל ברצלונה לא ממש מבריקה העונה. בואו ניתן את היחסים, שימו לב, פה תראה קוף מה זה נקרא פייבוריט. ניצחון ביתי של ברצלונה 1.05, תיקו 7.20, ניצחון של אלצ'ה פי 12. הבנת קוף?
תגיד, לא. שבוע שעבר הם שיחקו נגד קאדיס.
אתה מזלזל בחצי נקודה, זה משנה הרבה.
אני לא מזלזל בחצי נקודה, אבל זה לא נקרא פייבוריט.
זה סתם, המשחק הזה בחייך פי 12, אתה יודע, זה על גבול הבלתי אפשרי.
ווזי, הם שיחקו נגד קאדיס במשחק האחרון בבית, נכון? ויצאו עשו אחת אחת.
נכון, זה אין כזה דבר בלתי אפשרי.
אבל לפני זה הם ניצחו 7 משחקים רצופים בליגה, עזוב רגע גביע, עזוב אירופה, עזוב סן ז'רמן.
אבל שימו לב פה לתיקו, תיקו זה 7.20, זה יופי
שלי. אני הולך על ברצלונה, קל.
קוף.
ברצלונה.
פרימו?
ברצלונה.
אני הולך על תיקו. טוב, תמדדו אותי מחר, בעצם מחר זה אנשים אחרים.
שר, מה אתה יותר אוהב לראות? מכבי פתח תקווה ביתר ירושלים או ליגת אלופות? אם יש לך את ההזדמנות שהם שניהם במקביל.
ליגת אלופות.
וואו, אז אתה שונה ממני.
מה לעשות? בקטע הזה ספציפית, אני לא פטריוט.
סבבה לגמרי.
רק בקטע הזה.
סבבה לגמרי.
יאללה, עוזי. עוד סיום, ועוזי ממשיך את זה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עוזי, בוא נדבר על המשחקים שהיו אתמול. סליחה, ביירן מפרקת את לאציו 4-1, אחרי יתרון של 4-0. דיבר פה גוטמן בפתיחת המשדר, אמר שהפערים לא היו של 4 שערים, אבל זו הכרוניקה, זה מה שאנחנו נזכור בשנה הבאה.
תשמע, מה זה הפערים לא היו של 4 שערים?
הוא אומר שלאציו לא הייתה נחותה מביירן בפארק הזה.
אבל העניין, קטונתי ממי שהיה מאמן הנבחרת וכולי, אבל כל העניין בכדורגל, אתה יודע, זה גם לא לעשות טעויות, זה בדיוק, לאציו לא הייתה נחותה מבחינת רמת שחקנים או רמת כדורגל, אבל כשאתה עושה טעויות ברמה שלאציו עשתה, ויש לך מולך את לבנדובסקי וכולי, את אלופת אירופה, היא מנצלת את זה, אז ברמות האלה...
בקיצר, אסור לעשות טעויות כאלה, כי קבוצות כאלה מענישות ישר.
בדיוק, קבוצות כאלה מענישות ישר, וראית, תראה, אתה יכול גם להתווכח, יש מצב שאני חושב שגרינפלד שפט טוב, אבל כן הגיע ללאציו אולי פנדל, אז אם היה נגמר 3-1, אני חושב שהבדלי הרמות מאוד מאוד ברורים, וראית גם שסימון אינזאגי עשה חילוף דקה 30, שזה דבר מאוד, חילוף טקטי, זאת אומרת, לא בגלל פציעה וכו', כי הוא הבין שהקבוצה שלו, והוא מאמן מעולה, שהקבוצה שלו לא יכולה להתמודד עם מה שקורה על המגרש, אז אני חושב שכן היו הבדלי רמות ברורים, ראית מי אלופת אירופה, אלופת העולם גם, ומקבוצה שמגיעה לשלב הנוקאוט באלופות פעם ראשונה אחרי 20 ומשהו שנה.
זה נראה כמו שאתה מסתכל על הליגה היום, ליגת האלופות, ביירן וסיטי נראה לך הם עכשיו הטובות ביותר, או יש עוד קבוצה או שתיים?
כמו שאמרת, סיטי אולי קבוצה בכושר הכי טוב באירופה, וסיטי גם מאוד מאוד רעבה וצריכה לקחת את הצ'מפיונס ליג מבחינת הצלחה של פאפ, תלוי כמובן גם בהגרלה. אני חושב שאלה שתי המועמדות הבחירות, גם סן ז'רמן, למרות שהיא מגמגמת בליגה, ראינו מה עשתה נגד ברצלונה, גם אצלה זה בוער, וגם היא יכולה בכל יום נתון ללכת עד הסוף. אני חושב שמהשלוש האלה תצא אלופת אירופה.
אתה יודע, אני בדרך כלל, זה לא חשוב השם של הקבוצות, אלא אם כן זה משהו אחר, אני תמיד יעדיף ספרד נגד אנגליה, ואתמול יצא לי ספרד נגד אנגליה, אתלטיקו מדריד נגד צ'לסי. ואתה יודע, כל הדיבורים האלה של אתלטיקו מדריד, שהיא קבוצה של מאמן וקשוחה וקשה לתת לגול, צ'לסי לא הקבוצה הכי טובה באנגליה, וואלה, שיחקה אותה אתמול, לוזי.
קודם כל, צ'לסי היא מאמן חדש, אני רוצה להזכיר לך שהגיע לכבר ליגת האלופות בשנה שעברה. שיחקו משחק חוץ, אבל זה לא היה באמת בחוץ, אלא בבוקרסט, אז היתרון הביתי של אתלטיקו, אפילו מבחינת אצטדיון שהם מכירים, לא היה קיים. לגמרי צ'לסי שיחקו אותה, וז'ירו עם שער נהדר. אבל שים לב מה קורה פה, פרימו. ברצלונה הפסידה בבית, סביליה הפסידה בבית, אתלטיקו הפסידה כביכול בבית.
בבית ברומניה.
בבית ברומניה, אבל עדיין כל שלוש הספרדיות הפסידו, ריאל מדריד לא יודע מה יתעשה היום, אבל ההגמוניה הספרדית שהתרגלנו אליה במשך כמעט עשור, ועד שליברפול לקחה ב-2019, אז היה לנו 6-7 שנים של ריאל ברצלונה לוקחות את הצ'מפיונס ליג, וכמעט תמיד גם את הליגה האירופית לוקחת סביליה או את אתלטיקו וכולי, זה נגמר.
אני אגיד לך יותר מזה, אני לא חושב שריאל מדריד השנה יכולה לקחת את ליגת האלופות, אבל היא יכולה אולי לעבור את
אטלנטה. אבל
שלוש הספרדיות שהזכרת, אין מה לעשות, מי שמפסידה בבית בליגת האלופות, בטח ברצלונה רביעייה, כל השלוש יעופו.
אטלטיקו עוד יכולה לעבור עם מינוס אחת,
היא צריכה 1-0 להערכה ו-2-1 לעבור.
אבל גם, אני חושב שגם אטלטיקו באופן טבעי, כשאתה יכול לקחת אליפות בספרד עם קבוצה שהיא לא ריאל או ברצלונה, באופן טבעי דייגו סימאונה מסתכל יותר על הליגה, בטח שהוא מוביל אותה וזה שלא לאבד מה שנקרא, מאשר על אירופה. אם הוא צריך לבחור, אז הוא ילך על הליגה ולא על אירופה.
ונזכיר אוזי שאתלטיקו מדריד בעונה שעברה באנפילד עשתה את זה, זאת אומרת אנגליה אולי...
נכון, בדיוק, זה לגמרי לא גמור ההתמודדות הזאת, אבל אני חושב שברצלונה עם כל הכבוד למסי וגם סביליה זה כן גמור, ובואו נראה מה ריאל מדריד שצריכים להזכיר שהיא עולה היום לשחק עם הרכב מאוד מאוד חסר ופצוע.
עוזי, מאחר ואתה מומחוי לכדורגל נשים, מוקדמות אליפות אירופה בכדורגל נשים בין איטליה לישראל, דקה 23, התוצאה כבר 4-0.
תגיד לי, משדרים את זה באיזשהו מקום, רואה?
כן, באתר ההתאחדות לכדורגל.
באתר ההתאחדות, זה לא נקרא. מה עם גורמי השידור, אתה יודע, נבחרת ישראל, בכל זאת?
כן, אבל אתה מבין שבאמת לנוכח התוצאה לא משקיעים בזה משאבים. אתה שואל אותי, אתה צודק, אבל מה אני יכול להגיד?
המשחק הזה הוא כבר באמת garbage time, אבל הגיע הזמן שנבחרת ישראל נשים, שמשחקת במוקדמות אליפות אירופה, מוקדמות מונדיאל, תשודר באחד מהערוצים, יש מספיק ערוצי ספורט שמראים דברים גם פחות מעניינים.
אגב, הקמפיין מסתיים הערב, ישראל במקום החמישי.
כן, זה כבר garbage time, אמרנו.
כן, עם 7 נקודות, ואיטליה תהיה ראשונה או שנייה, יש לה 25 נקודות, 4-0, דקה 23, אנחנו בדרך לטרחה. סופנית, היה שם 2-0 כבר דקה 7. עוזי, המון תודה.
בוא ניתן את הרכב של מכבי פתח תקווה ביתר, בא לך ונרוץ איתו?
תן את ה...
יאללה.
אבל תן לי הכל, כולל, אתה יודע,
תקבל הכל, גם ורקה. מכבי פתח תקווה, ינקו בשער, אינון אליהו, בלוריאן, פלשר ואינדי בהגנה, סאצ'י, ארד בר וקופר בקישור, יואל אבו חצרה, ליאל אבדה ויאב אבו אלשך בהתקפה. ביתר ירושלים, ניצן בשער, קונסטנטין, קריאף, דגני ואורן ביטון בהגנה, זרגרי, מוחמד וורד בקישור, ינקוביץ', שואה ואתר בהתקפה.
ינקוביץ' פותח.
השופט שלנו הוא אביעד שילוח, והשופט דבר שלו... והשופט דבר שלו זה איגל פריד, זה שני צעירים, חבל מאוד, רציתי שיהיה מישהו מנוסה היום על הוורקי.
לפחות בוורקי, שילוח מה שנקרא לוקה בצעירות. טוב, אז יש לנו פה גם, פתחנו את השידור בקטע של ישיבה על חזרת הקהל, ואני קולט כאן פוש, שאחד הנוכחים בישיבה אומר לערוץ הספורט, יותר פסימי מאופטימי.
נכון.
זה מה שקורה כרגע. אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
וואלה, הכל סילן.
זה יום שפרימו מוכן לשמוע כדורסל, כי אתמול הוא כתב בבוקר, כל מי שפצוע כדורסל, הוא לא רוצה לשמוע.
לא, אתה לא יודע מה התכוונתי.
אני הבנתי.
אני קמתי בבוקר, וכבר היו 100 הודעות בכל האתרים על דני אבדי. עכשיו אני שומע...
קמת מאוחר.
כן, אני קם מאוחר. עכשיו אני שומע... את הפרשנים, הרי פעם אחת דני יכול להיות מצוין, אין מה לדבר, דני יכול להיות מצוין, במשחק אחרי זה אני קורא את הפרשנויות בארצות הברית, שהוא לא מספיק, והוא לא... אז אני אומר, משחק אחד, נכון, לייקרס, וידעתי מהבוקר עד הלילה, בגלל שניצחו את הלייקרס, עזבו אותי מכדורסל היום, אתה מבין למה אני מתכוון, שקדי, זה לא חלילה שאני נגד דני, על וי שיציח וינצח כל משחק את לברון, למרות שהקבוצה העודה עליי זה לייקרס.
טוב, בוא נחזור באמת למה שאתה יודע, אנחנו מתעסקים. קודם כל, מכבי מחר במינכן נגד ביירן. מכבי מגיעה מאוד מאוד פצועה, אני הבנתי שהיה מסיבת תונאים, יאניס אמר שאם וכאשר וכאלה. בוא תספר לנו מה קרה שם.
מכבי מגיעה בגדול עם שלושה שחקנים שיש סביבם סימן שאלה. זוטמן אין סימן שאלה כי הוא פצוע. והוא לא יוצא. סקוטי ווילבקין יש לו את הפציעה באצבע, אני מעריך שהוא ישחק, הם כולם אומרים שהוא ישחק, הוא יתאמן היום. העניין סביבו זה עד כמה הוא קשיר, אתה יודע, הוא ישחק עם אצבע שלו מפריעה, והיה לו בעונה הראשונה שלו במכבי, אז הוא לא נראה טוב. אם זה מפריע לו, אז זה בעיה קשה למכבי, וכן, הוא לא 100%.
יש לה סיכוי להתברג? לשמינייה? עשיתם את החישוב?
לא, לא, לא. אם מחר היא מפסידה, אם מחר היא מפסידה, מכל סיבה שלא תהיה, אם ווילבקין לא יהיה, ויהיו בכלל, לא יהיו בכלל הבוגרים.
כן, אז יש גם את אנטר, אני אשלים. אנטר הוא אחרי מחלה, יהיה בסדר. קספי אחרי מחלה, משחק ראשון שהוא יוצא בכלל עם מכבי למשחק חוץ. גם אם הוא יתלבש, הוא לא אמור לשחק. הבנתי שהתוכנית זה שהוא ישחק נגד הפועל אילת ביום שבת. תקבל דקות ראשונות, לאט לאט לחזור לעצמו.
אז למה התריסו אותו?
קודם כל, מכבי ממינכן תה ישירה לרמון.
הם תשים ישירות כאילו בשישי לרמון.
כן, נוחתים בשישי בבוקר ברמון, יצאו יום שלם בעירק. רק להשתים את מה שפורים מופועד יש, המשחק מחר זה משחק קריטי, עזוב רגע את הסיכוי של מכבי לעלות, הוא נמוך. נמוך מאוד אפילו. אבל אם מכבי עושה צעד ראשון עם ניצחון נגד ביירן, אתה מציץ פה את האש של התקווה, כי שבוע הבא יש שני משחקי בית קשים ביותר, גם צסקה גם ולנסיה, אבל נשאר איזושהי תקווה להתחיל משהו. אם אתה לא תעשה את הצעד הראשון הזה, אז אין לך שום סיכוי. יפסד מחר, 10-14, מכבי תצטרך לעשות משהו כמו 9-10.
וגם עכשיו, היא צריכה לעשות 8, נשארו 11
משחקים. היא צריכה לעשות 8 או 9-11, זה קשה מאוד.
קשה, בלתי אפשרי.
אבל אם אתה מתחיל עם איזה צעד, עם ניצחון חוץ נגד ביירן, אתה לוקח בחשבון שיש משחקים על הנייר של משחקים נוחים, אתה אומר רק לך, הנה, עשינו את הצעד הראשון, אפשר לעבור את המפתוחה הראשונה, אפשר להתקדם, אני חושב שזה על גבול הבלתי אפשרי, זה יהיה אולי אחד הקאמבקים הגדולים בתולדות היורוליג, עם מכבי תסיים את העונה הזו בפלייאוף.
דבר הכי מבאס, אין קהל. למה שמכבי צריכה את הנקודות, 11,000 דוחפים אותם, והקהל נותן 10 נקודות והם נצחים. אין, נגמר.
זה היה שווה לפחות עוד שני ניצחונות העונה, שכרגע היו מסיימים אותם בתמונה הרבה יותר אופטימית, ואני חייב להגיד עוד משהו שאני שומע מהאנשים של מכבי. מכבי, אומנם בקנה ההצקה של המשחקים שלה והטיסות, הפסידו את המשחק נגד פנרבחצ'ה. אבל היו שם שני משחקי בית נגד הנדולו, וזה משחק מאוד מאוד חשוב נגד יריבה על הכרטיס, וחינקי שהיא קבוצה גמורה לחלוטין, שני משחקי בית. עכשיו, מכבי הייתה בסבירות לא נמוכה, יכלה לקחת שני המשחקים האלה, והייתה היום בסיטואציה אחרת לגמרי, יוצאת למילאנו בסיטואציה אחרת לגמרי. בפועל, היא רק את הקבוצות האחרות, רק מתרחקות. בפסיכולוגית זה השפיע. אז עכשיו, נכון שמכבי בין הקבוצות היחידות ביורוליג שלא נתקעו למשחקים בגלל קורונה, שחקנים שחלו. אבל בשלב הזה של העונה, מעט מאוד קבוצות חולות כבר. פנתנייקוס היא בין היחידות שזה קרה לה.
כי הם פשוט נדבקו מאוחר, זה הכל עניין של עיתוי.
הכוכב האדום נדבקו, אבל לא נדחו למשחקים. אז אנחנו מסתכלים על הסיטואציה הזאת, וזה פשוט קרה למכבי בזמן הכי גרוע של העונה, בניסיון האחרון שלה להפוך את זה. אני לא אומר שזה מה שימנע ממנו לעשות לאוף. מכבי לא מגיע לה לעשות לאוף, כי לא ראו אותה מספיק טובה. אבל גם זה אוסיף.
בואו גם שתיקח את הגביע בתהליפות.
אין לה גם את זוס, בוא נאמר, כנראה הציום היורליג. שזה משפיע על הרוטציה, משפיע על הגנה, משפיע על הרבה דברים.
תן לראות את בלייזר, את ברטולומיאוס משלנו, תן להם לראות, תן לנו לראות אותם.
אין בעיה, הכל טוב. מכבי זוסמן יחזור לשלבים האחרונים של הפלייאוף, אולי גם לגמר גביע, תלוי בתאריך. זה לא אמור להשפיע עליי, יש עדיין מספיק ישראלים טובים, ואני רוצה להגיד דבר אחד, אני מצפה ממכבי תל אביב, ואני לא יודע כמה לכם אמרו את זה, מסתכל לגלל שהם מובילים 35-40 הפרש, וזה קורה להם מהמחקית. אפשר לתת לדור איסר, שהוא היום איזשהו משהו שמכבי בונים עליו לעתיד, לשחק את כל המשחק, להציג כבר ברבע הראשון, תדעו לפתוח, לא מכניסים שחקן כזה, אתה אומר שאתה בונה עליו, במחקית השנייה שכבר פער 30 הפרש, ואז עצינו לשחק, אלא אפשר כבר באמת להתחיל להריץ אותו, זה קרה משחק אחד-שניים, פתאום באחרונה זה הפסיק, מכניסים אותו ברבע האחרון.
לא מעניין את אף אחד בליגה, 44 הבדל, חוץ מהקטע של סי נקודות, סי הפרש, של מכבי העונה.
תריצו את הילד הזה.
ויש מספיק שחקנים להריץ, אתה יודע, לראות את שני המגדלים הקרואטים, עושים שם טריפל דאבל מפלצתי, נגד שחקן, סתם אני מגזים, כן? נגד שחקני ליגה, זה באמת לא מעניין את אף אחד. הזירה של מכבי היא יורוליג. כל השאר פרש.
בליגה, מה שמעניין פה, זה מהשלב של הפלייאוף את מכבי.
נכון.
השנה, קצת השתנה, המקום הראשון יש לו חשיבות, יש לנו פלייאוף עד הסוף, אז מכבי רוצה את המקום הראשון הזה כדי להריח עד הסוף, אבל, אתה יודע כבר, זה קלה בקיס, ירושלים יפה לא בתמונה שם. אז אפשר להריץ את זה.
שקדי, שנייה רק, תן לי רק הודעה. מתחיל המשחק עכשיו בין בני יהודה. לקריית שמונה, שידור פרימו זה בחמש פלוס, נכון?
58. ונבחרת הנשים שלנו אחרי חצי שעה ב-05. אל תעלו למחצית השנייה.
אל תעליב לי ספורטאים.
מה, אתה רוצה שיגמר 12-0?
אמרתי, בלכה 23 היה 4. הפערים מצומים.
מה אתה אומר?
אתה יודע איזה פערי רמות יש שם?
בסדר, אבל תשמע, זה תבוסות אלוהים משמור, אני מרחם על הבנות.
כן.
מה לעשות, בענף הזה, זה דבר שקורה, וזה קורה לא מעט.
נכון.
אתה יודע שמופיע לנו בליינאפ לדבר איתך על מכבי תל אביב, ביירן מינכן, אני זוכר רוני, לפני 17-18 שנה שהיינו, 10:45 בערב, ערב ראש השנה, 40,000 איש, מסיימים לאכול את ארוחת ערב ראש השנה, בשביל להיות באצטדיון רמת גן, לראות מכבי תל אביב, ביירן מינכן. 1-0,
נכון? ניצחו 1-0 בערב.
לא, עם ביירן מינכן הפסדנו, אני חושב שטקו יצאנו עם יובנטוס.
לא, צודק, היה שם פדל של ברוך דגו, נדמה לצמצם. נכון, שקני?
לא זוכר את התוצאה, אבל אני זוכר, ערב ראש השנה...
אני לא זוכר ארבעה שערים בקמפיין הזה, אני לא זוכר...
תקשיב, ביירן זה מועדון, שהם מחליטים לתמוך בכדורסל, הכל איזו שיטה גרמנית.
אבל הנה, ראית שם עכשיו, יש קבוצה טובה בכדורסל.
אבל אם הם יחליטו להשכים שם...
להפך, לא, אני אגיד לכם דבר אחד רק על ביירן. ביירן בקיץ הלכה הפוך. עשה ברמות שכבר ביורליג יחילו להסתכל מה קורה פה? יש לכם כרטיס, אנחנו בונים עליכם לעתיד. היה קיצוץ מסיבי, בנו קבוצה בהרבה פחות כסף, אבל הביאו מאמן מהשורה הראשונה את
טינקיירי.
והרים אותם, הם שמו אותם בפלייאוף, אתה יודע, הם נלחמים על ביתיות, זה משהו שמכבי עשה שנה שעברה, לקחו כל מיני שחקנים שבחצי מהשכר שהם מרוויחים במכבי, ועם סיפור הצלחה מדהים, באמת נשחקים כדורסל, ניצחו את עסקה בחוץ, עשו ניצחונות.
ניצחו גם פה, בתל אביב.
הרבה קבוצות ניצחו פה בתל אביב. להסיר את הכובע, באמת, עונה מדהימה שלהם.
שקדי.
ונראה איך
נראה מחר. אה, לכיפק. בואו, תודה, שקדי.
תודה, אני רק נגיד שביירן ניצחה במשחק הזה 1-0, אני מקבל הרבה הודעות.
ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן,
חברים, ערב טוב.
אז אמציה בא, ואמציה כבר הולך.
הוא בא לבקר אותך, ומצא את
העניין. לא, אבל האמת...
אה, הוא עזב את הפועל חיפה?
אני לא מאשים את אמציה טיילר רוצ'סטי, למי שלא יודע, אבל אני לא מאשים אותו. תשמע, בכל אופן, הוא כבר לא ילד, ומשפחתו לא יכולה להיכנס לכאן מאירופה. את המשפחתו עכשיו בכלל בבלגרד, כי הוא שחק שם.
אבל לא דיברנו עם הבן אדם שהביא אותו מהפועל חיפה, היה פה ברעיון, והוא רק החמיא ורק אמר.
אז הוא היה פה כמה חודשים, לא נתנו לו המשפחה להיכנס, ולא יתנו לו עד מאי.
זאת הסיבה? או שהוא לא טוב?
לא, בסדר.
הסיפור, לא, זה לא משהו, זה לא עניין מקצועי. בכלל כל הסיפור הזה של רוצ'סטין, אתם זוכרים, בתוך חודשיים הספיק לעשות פה כל כך הרבה כותרות, הרי בהתחלה הוא בכלל היה אמור ללכת לפול חולון, ואז המסע מתן נפל, אז הפול חיפה קפצה על המציאה והביאה אותו, וגם אז, אחרי שהוא חתם, אז כבר אז התחילו הבעיות עם המשפחה, כי בגלל כל הסגר וכל העניינים, אז לא היה ברור אם המשפחה שלו תוכל להיכנס, והוא לא עלה לטיסה מבלגרד לישראל, ורק אחרי יומיים, אחרי שאנשי הקבוצה הבטיחו לו שיתפלו בזה ויסדרו את זה, אז הוא התרצה ובא, ואז בכלל סגרו את נתב"ג, ובפועל הוא כבר חודשיים בישראל, והמשפחה לא איתו, והוא הבין לאן זה הולך, ופשוט ביקש להשתחרר, והפועל חיפה נענתה, והוא בעצם כבר מסיים את דרכו במועדון הזה. ואם חשבתם שרוצ'סטי הוא שחקן מבוגר שמגיע לפועל חיפה, אז הוא עוד צעיר לעומת המחליף שלו, כי הפועל חיפה נמצאת במגעים עם חנן קולמן.
וואו,
כן, אבל, יהיה ב-37 בחודש הבא.
תקשיב, אבל קולמן זה באמת אחד שמחבר קבוצות.
נכון, השאלה היא כמה הוא יכול לתת, הוא שיחק העונה 5 משחקים בליגה הדנית, אז אני לא יודע באיזה כושר הוא מגיע לכאן, כאישיות אין ספק, מסכים איתך לגמרי, מקצועית לא יודע כמה הוא יוכל לתרום להם, אני מניח שגם הם לא יודעים, אבל אתה יודע, יצבדו.
איך הוא יגיע במסגרת כל הגזרות של הממשלה, איך הוא יכול להיכנס?
5 ימים.
אולי שזה.
5 ימים.
טיסת חילוץ מקופנהגן, לא יודע, אני
מסתכל. לא, גם שהם מגיעים, הם 5 ימים עם שתי בדיקות שליליות.
יש גם קווטה, נדמה לי, של 200 איש ביום נכנסים, אם אני זוכר נכון, מהחדשות אתמול.
בסדר. בוא נראה כאן, אם הם מספיק מקושרים, נראה כמה זמן ייקח להם להכניס אותו לקווטה.
יאללה, כיפה, תגיד לי, מה קורה עם הרכש של פנאתינייקוס? כבר הגיע מאמריקה?
זוניה מנסה להגיע, עד עכשיו לא הצליח, ולמשחק מול ארבע ברלין אני מניח שהוא כבר לא יהיה...
מה זה מנסה? לא גם יש, בא, יש כן? גם מגבלות ביוון?
יש, כן, יש פחות טיסות, זה לא ששדה התעופה סגור או משהו, אבל יש הרבה הרבה פחות טיסות, ופנאתינייקוס טסה מחר או ביום שישי בבוקר לברלין לקראת המשחק מול ארבע, ופאו נמצאת במצב קשה לקראת המשחק הזה, כי 8 שחקנים אמנם החלימו מקורונה, ואנחנו מכירים את זה. גם שחקנים שמחלימים לפעמים לוקח להם זמן להיכנס לקצב, ואחד הבודדים שלא נדבקו, שדווקא כוכב הקבוצה, נמניה נדוביץ', עדיין לא החלים מפציעה, וגם הוא לא ישחק.
אוהבים את עודד ביוון, הוא מקבל פרגון?
כן, בעצם, ברגע שהוא ניצח, זאת העונה, בוא נגיד ככה, זו העונה הכי גרועה של פנאתינייקוס ב-30 השנים האחרונות, ואם בעונה כזאת קאטוש מגיע באמצע ומנצח בחוץ בדרבי את אולימפיאקוס, אז לפחות לשלב הזה הוא עשה את שלו. אז הוא קיבל הרבה פרגון גם על הדרך שבה הוא ניצח את המשחק הזה, שבעצם נוסע שם נוקאוט מקצועי לברצוקנס, אז הוא כן נהנה מקרדיט, וכמובן יש לו את השם שלו מהימים שהוא שיחק שם, והוא ימדד יותר כמובן, אם הוא יזכה בזה גביע ובאליפות, מה שהוא אמור לעשות בכל מקרה, הרי אפילו אולימפיאקוס לא מנסה, היא בליגה השנייה, היא לא משתתפת בגביע, אז לא אמורה להיות לו בעיה מיוחדת בעניין הזה.
על הכיפק. ארלה, תודה.
תודה, חבר'ה, ביי ביי.
סלם ארגי אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
שלום לך.
בואו תן לנו באמת עדכונים על ריאל ואטלטיקו, בואו נתחיל בריאל.
ריאל היום משחק אולי הכי חשוב בעונה שלה, למרות שבליגה אתלטיקו קצת עושה מעידות, אבל עדיין היא פבוריטית. בגביע הודחה ריאל, אז היום בברגמו, באיטליה, נגד אטלנטה. משחק חשוב מאוד שהרבה שחקנים חשובים לא משחקים היום, כמו עזה, רמוס, מרסלו, מיליטאו, דיאפולה, רודריגו, ולברדה, קרבחל ובנזמה. חלק מהם יחזרו במשחק הגובלים, וזה כמובן התקווה של ריאל. ולמרות כל השחקנים שחסרים, אני עדיין חושב, אני כאלה שחושבים שריאל תמיד ברגע האמת, ובעיקר בצ'אמפיונס, היא עושה את זה, ואני לא נראה לי שאני רואה את ריאל אלופת הצ'אמפיונס השנה, אבל כן אני רואה שהיא עוברת את אטלנטה, אבל היום...
כן, אבל אם אתה אומר היא עוברת, ואתה אומר שזה משחק הכי חשוב, אני דווקא הייתי אומר שהיא עוברת, והמשחק הכי חשוב יהיה דווקא במדריד, סל. הגומלין.
כן, כן, לא, בדיוק. היום ריאל תנסה שאטלנטה קבוצה מאוד מוזרה, יכולה לעשות הרבה שערים, כאילו קבוצה מאוד התקפית, אבל מצד שני היא גם בעייתית בהגנה. בסגל או בהרכב של ריאל מדריד היום, כשאתה רואה את מריאנו, אולי אסנסיו וויניסיוס, אני חושב שזידן יחתום עכשיו על טקו, על אפילו 1-1 או משהו כזה, ושהכל... ייגמר במשחק הגומלין. אבל משחק מאוד מעניין וכמובן מאוד חשוב, ואני עדיין חושב שריאל פבוריטית, אבל ריאל מדריד, למרות שמנצחת בזמן האחרון בליגה, היא קבוצה שבהגנה שלה היא לא מגיעה לקטסטרופה של ברסה, אבל היא קבוצה, בוא נגיד, לא חזקה בהגנה.
עוד מעט נדבר על ברצלונה, בוא נעבור לאתלטיקו מדריד. מה אומרים על ההפסד? זה אמנם הפסד ברומניה, אבל זה הפסד ביתי, הגומלין בלונדון, מה אומרים הפרשנים?
טוב, קודם כל הפרשנים, קודם כל סימיוני, כמובן סימיוני, מה שאמר סימיוני, שהוא מבין שאנחנו ברגע קריטי ולא טוב, בגלל ההפסדים בליגה, למרות שהייתה במקום הראשון ומה שקרה אתמול, ויש משהו מעניין עם סימיוני והפרשנים. אתה לוקח את זידן, או מאמן של ברסה, לא משנה זה קומן או לפני ולברדה, תמיד שיש הפסד של הקבוצה, תמיד יש ביקורת על המאמן. אצל אתלטיקו יש איזה משהו מדהים, כשאתלטיקו מנצחת זה תמיד סימיוני האלוף, אבל כשאתלטיקו מפסידה תמיד זה השחקנים וזה, ומתחילים להיות הפרשנים שאומרים, צריכים למרות שסימיוני הוא אלוהים באתלטיקו, לפעמים כמו אתמול שראינו את המשחק הזה שסימיוני היה ברור שהלך על הטקטיקה, לא לקבל שערים, לא לספוק שערים, יש הרבה ביקורת על על הטקטיקה הגנתי מדי של סימיון אתמול.
רגע, אבל הוא פתח עם שני חלוצים, פתח עם גם סוארס וגם עם, תזכירי לי, הפורטוגלי הנהדר הזה.
כן, זה פליקס, כן.
פליקס, הוא פתח. לא,
אבל היא, כמו שאמרת, משחקת בבית, ואתלטיקו היא צריכה לנצח, והאמת, אתה רואה את אתלטיקו בליגה, היא קבוצה יותר תקפים ממה שהיינו רגילים לראות את זה, ואין מה לעשות, סימיוני מאוד שמרן בנושא של בעיקר בצ'אמפיונס, הוא קודם כל חושב על לא לספוג שערים,
כן.
ואתמול ראינו שצ'לסי בצדק ניצחה, אבל עדיין כמובן אתלטיקו במשחק אחד ובאנגליה, יש עדיין סיכוי, ממש כן, אבל כן, עוד... יש הרבה ביקורת על סימיוני.
רק עוד משפט אחד על אתלטיקו, מתפרסמות בעולם תמונות על צביטה של סוארז לבלם כן. צ'לסי, מה מדברים על זה?
כן, מדברים יש גם כמובן, סוארז זה עוד משחק שלא מפקיע שער באירופה מחוץ לבית שלו, ויש הרבה ביקורת, אבל כן, מדברים, בוא נגיד שנושא סוארז זה כבר... בספרד במלכאות מקבלים אותו כבר, יודעים שהוא סקורר ענק, אבל גם עושה הרבה שטויות ודברים, אני לא רואה שיהיה איזה עונש או משהו כזה, אני בטוח שסימיוני לא יגיד לו משהו רע, זה בטוח.
השאלה אם וופה לוקחת את זה בחשבון ותרחיק אותו, אם בכלל הם ידעו.
למה שתרחיק אותו, מה קרה?
הוא צוות שחקן.
צוות שחקן, נו, אז יכנסו אותו.
ואתה יודע שסוארס גם יש לו קטם של נשיכה. הוא לא שחקן, זה לא מסי, מסי לא צוות, הוא גם לא יצוות.
בסדר, צובטים בשביל מסי, אל תדאג. סל, המון תודה.
יאללה, ביי.
מה קורה שם פרימו, בני יהודה, קריית שמונה?
לא נכנסנו, לא התנענו, 9 דקות, 0-0, לא היו הזדמנות מיוחדות.
שגם המשחק מתנהל במרכז השדה.
כן, לא התנענו.
הבנתי. עדיין תיקו 0 במשחק בין בני יהודה, קריית שמונה. שידור ישיר בערוץ 58. ספורט לייב, ספורט פלוס. בערוץ הספורט. אנחנו עם אסף סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר.
אקרמן, דבר איתנו על אטלנטה.
תשמעו, אם אנחנו מחפשים איזשהו הפתעה בערב...
כל הפתעה תתקבל בברכה, טקו ילך טוב, ניצחון.
הווינר נותן טקו שלוש למשחק הזה, ואטלנטה אגב פייבוריטית במשחק מבחינת יחסי ההימורים של סוכניות ההימורים גם בעולם. תראו, בריאל מדריד מגיעה מאוד מאוד פצועה, אטלנטה קבוצה שכובשת בממוצע למשחק שני שערים וחצי, אבל גם סופגת שער וחצי למשחק, זה לפחות על פי המספרים. היא נמצאת בכושר נהדר, אטלנטה, באמת, בתקופה ממש מצוינת. שלושה ניצחונות רצופים, היא ניצחה, היא תהיה בגמר גביע, היא ניצחה, קראה את נאפולי 4-2, שנראה שם תצוגה בסוף השבוע האחרון, במחזור האחרון בליגה.
מה היא עשתה בליגה, למשל, מול יובה, אינטר ומילן נגד הגדולות?
קראה את מילן 3-0 בסן סירו, ניצחה את לאציו 3-2, משחק האחרון שלה נגד יובנטוס, לדעתי, סיימה בתיקו.
אז היא קבוצה?
היא קראה 4-1, ניצחה את רומא.
אז היא קבוצה?
בטח שהיא קבוצה, לגמרי.
תשמע, בעונה שעברה, במשחק עם פז'ה, אני הייתי אטלנטאי.
כולנו.
אבל לא הסתייע, למרות שפז'ה הייתה פחות טובה.
ונזכיר שהשערים שם נכבשו בדקה ה-90 ובדקה ה-93, זאת אומרת, אטלנטה באמת הייתה שם עד הסוף, אבל היום זה, אז היה משחק אחד, אני צריך להזכיר, היום זה כבר שני משחקים, וזה מול ריאל מדריד, זו יריבה אחרת. הנשיא של אטלנטה פרקסי, אנטוניו פרקסי, אמר לקראת המשחק הזה, כמו שהוא אמר, אגב, נגד מול משחק החוץ בליברפול, בעונה שעברה, הוא אמר, אנחנו באים ללמוד, אנחנו באים לאוניברסיטה במשחק הזה, כדי ללמוד מהקבוצה הגדולה ביותר בעולם. נותנים הרבה מאוד כבוד לריאל מדריד, אבל אני אומר לכם, על המגרש, אטלנטה היא לא קבוצה פשוט שיודעת לעשות הגנה. זה פשוט לא קיים את זה בלקסיקון, היא קבוצה שיודעת לעשות התקפה ולהחזיק את הכדור ולשחק איתו מאוד מאוד מהר. עם כל החסרונות שיש לריאל מדריד, זה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי עבורה. למרות ששוב, לריאל יש 11 טובים, ההתקפה שלה קצת בעייתית.
איפה יושבת בליגה, אטלנטה?
מקום חמישי בטבלה עם 43 נקודות, מרחק 2 נקודות מיובנטוס, מקום שלישי שחסר לה.
אז היא צריכה להיכנס לרביעייה בשביל להיות בשנה הבאה גם.
יש פייט מאוד גדול על הרביעייה הראשונה. מאוד, מאוד בליגה איטלקית השנה הזאת, זה יהיה צמוד עד הסוף.
אם אני צריך לבחור בין יובנטוס, הכדורגל של יובנטוס, לזה של אטלנטה, אני הולך על אטלנטה.
כן, אבל אתה מדבר פה על מועדון ענק, שכל העולם רוצה לראות אותו.
למה כל העולם רוצה לראות אותו?
כי יש להם הכי הרבה מועדים בעולם.
העולם רוצה לראות כדורגל, זה שואו טיים.
תגיד לי,
מה אכפת להם מי הזה?
איך קוראים לכוכב שלהם שנמכר לסביליה? מה קרה שם בדיוק?
פאקו גומז.
מה קרה איתו? איך שחקן כזה משוחרר?
באחד המשחקים, המשחק נגד אייקס, בשלב הבתים של ליגת האלופות השנה הזאת, זה חודש נובמבר, הייתה מחצית לא טובה של אטלנטה. ובמשחק הזה גספריני פשוט יוצא על פאפו גומז, שהוא לא נמצא בעמדות שלו, מבחינה טקטית הכל.
מה?
זה פשוט עלה לפאפו לראש, והוא התחיל להחזיר לו חזרה, והיו שם צעקות וצרחות בחדר ההלבשה, וכנראה שם נאמרו שם המילים אפילו קצת יותר חזקות, שלא הכל יצא לתקשורת באופן מלא, ופשוט נוצר קרע, ומאז גספריני לא ספר את פאפו גומז, הרבה משחקים על הספסל, חלק בכלל לא מתלבש, חצי עולה בדקות האחרונות, וכולנו הבנו בסופו של דבר שזה הולך לפיצוץ מאוד גדול.
אתה צריך לספר את זה.
כל המועדון אגב היה מאחורי פאפו גומז, כולל מאחורי גספריני המאמן, כולל השחקנים.
נתת פה דוגמה מצוינת, אולי בישראל ילמדו שאין כוכב מעל הקבוצה.
בדיוק, זה ממש היה ככה, וגם בהנהלה היו כמה חבר'ה בהודעות הראשוניות שיוצאים, אמרו, ההחלטות הן של מיסטר גספריני, אנחנו הולכים איתו במקרה הזה, לא רוצים להגיב, הם לא רוצים להכפיש שום דבר לגבי גומז, אבל היה ברור שהוא לא יכול להמשיך, הוא לא יכול להישאר. אנחנו עדיין מחכים לזה, על הרעיון הרשמי שלו הראשון, שהוא יספר לפחות את הגרסה המלאה שלו לדברים האלה, אבל מאוד שמרו על הכבוד שלו באטלנטה.
תגיד, אקרמן, חייב לשאול אותך עוד שאלה, בעקבות משחק כדורגל, הרי אלפים חלו בקורונה, כולנו זוכרים את המשחק של האטלנטה, ברגמו מאוד נפגע, מה המצב היום בברגמו? הרי יכלה אותה ממש קשה בקורונה בתחילת הדרך.
כן, יכלה אותה מאוד, אגב אנחנו חוגגים ממש בימים אלה שנה למשחק
בדיוק,
הזה,
בדיוק.
למשחק המגיפה איך שקוראים לו. המצב שם כרגע הוא הרבה יותר טוב, כל איטליה הרבה יותר טוב, זה יחסית בסדר, עדיין נדבים באזור, מה שנקרא אזור ברמחת הרמזור, אזור צהוב, יש באיטליה לבן, צהוב, כתום ואדום, הם באזור צהוב, אז יחסית עוד בסדר הסיטואציה. תראו, איטליה אכלה אותה מאוד מאוד חזק, אבל למדה גם איך להתנהל הרבה יותר טוב. בימים הגורים שם, היו שם בבית חולים אחד, בית חולים שנקרא פאפה ג'ובאני על שם האפיפיור, היה שם 600 חולים קשים רק בבית חולים הזה, לא כל המדינה, בבית חולים אחד. היום יש באזור ה-30-40. אז זה מספרים פשוט...
תדע לך שאני ראיתי את כל בתי החולים באירופה, שהמגפה הייתה בעיצומה, המקום היחיד ששמעתי רופאים בוכים ואומרים שאנחנו צריכים להחליט מי יחיה ומי ימות, זה הבתי חולים באיטליה.
נכון, זה ממש היה קשה, אני בקשר גם עם כמה רופאים.
אין חיסונים באיטליה.
יש חיסונים, לא מספיק, אגב, הם מסתכלים עלינו ופשוט אומרים, איך יכול להיות?
תקשיב, שמעתי את שגריר ישראל באיטליה, דוקטור דרור אידר, והוא אמר שפשוט אין חיסונים, עזוב שהחבר'ה באו לפה. תאבין, אין...
מה, הם לא קונים? הם לא קונים כמו ביבי?
זה גם אם קונים, קודם כל יש להם בעיה, זה לא מדינה קונה לבד, האיחוד האירופי הרי קונה, ואז מתחילים לחלק, במקרה הזה של איטליה. אבל הבעיה היא אחרת, גם אם הם קונים, הם לא יודעים לחלק את זה. אין קופות חולים, חבר'ה, אין את הדבר הזה.
אז מה עושים?
הם לא יודעים איך להתמוד, זה בדיוק בעיה, זה בעיה לוגיסטית
מטורפת. שיתנו לה זה, לקמורה, הם יודעים
מה קורה. מה זאת אומרת?
דעתי שתלך למקום הזה.
מביאים לאולם כדורסל, לפי התור, אנשים שבו.
פימו, נהיית אפידמיולוג.
לא, כך, איך אתה קיבלת הביתה מכתב באיזה שעה לבוא,
אבל פה יש קופת חולים.
כן, אז
במקום
קופת חולים, מצדיון כדורגל לאולם כדורסל.
פה יש, תקשיב, פה יש מנגנון שביבי הקים, קופות חולים, הכל, כל הדברים האלה.
ביבי לא הקים את הקופות חולים.
סליחה.
סליחה?
בדיוק כמה ליקודניקים אמרו לי שהוא הקים, כן.
די, נו, עכשיו אתה מטעה את המאזינים שלך.
אני אמרתי לך מה אומרים לי. להבין, הוא גם איך...
זה בעיה לוגיסטית כל הדבר הזה, זה נכון, אבל באיטליה אופטימיים שדברים יראו קצת יותר טוב, הם חולמים שלקראת סוף העונה אפילו יהיה קצת קהל בתוך האצטדיונים, אבל נראה לי זה...
יאללה, הגיע הזמן באמת.
אקרמן, תודה.
תודה, אקרמן.
עדיין 0-0 במשחק בין בני יהודה לקריית שמונה, מה דקה שם פרימו?
22, רוני, תקשיב, אמרתי לך, אני הולך לישון עוד רגע במשחק הזה.
בסדר, המשחק התעורר בגול הראשון, אגב ידיעה נחמדה בישראל היום, 20 נוסעים שנחתו היום ביום רביעי בנמל התעופה בן גוריון, שהגיעו מארצות הברית, טיסת יונייטד, משפחה אחת 13 איש, משפחה אחת 6. בקיצור, הם הגיעו...
חיוביים?
הם הגיעו עם אישורים מזויפים של בדיקות וכאלה, משפחות חרדיות, זה אנחנו אוהבים כאלה, ורוצים לגרש אחת מהם, כי רק האמא היא ישראלית, אז אבל אני בטוח שימצאו איזה, מה שנקרא, תעודה של אזרחות מהירה בשדה התעופה.
אין פה מקום אנחנו, למשחקים, מהר הביתה
אנחנו
חזרה.
אנחנו ממש נלחמים בנגיף. עדיין 0-0 בבלומפילד בין בני יהודה לקריית שמונה, אנחנו נוסעים עכשיו לצרפת. רפי מנקו, שחקן שלון הצרפתית, בנבחרת ישראל בכדורסל. אהלן, ערב טוב. חזרת מ... מהקפסולה של הנבחרת, מאזן 5-1, באמת תופעה יפה יפייה של נבחרת ישראל. הפעם נסענו קצת בהרכב פצוע, איך אתה מסכם באמת את הקמפיין?
עכשיו כמו שאמרת, עשינו קמפיין מאוד מוצלח, קיבלנו בית עם נבחרת ספרד ונבחרת פולין, שהם היו פייבוריטיות עלינו על הנייר, ורומניה. אני חושב שהצגנו כדורסל טוב לאורך כל הקמפיין, והתוצאות מדברות בעד עצמה. נשגנו ניצחונות יפים גם על הספרדים, גם על הפולנים פעמיים ועל הרומנים פעמיים, וכולנו מבסוטים שהצלחנו עוד פעם לעמוד במשימה של להפיל לאליפות אירופה. מה שנבחרת ישראל עושה,
רפי, איך חיים בקפסולה כזו שבוע? תסביר לי, אתם הרי לא יכולים לצאת מהמלון, הכל קורה באזור של המלון, יוצאים רק למשחקים, כל הנבחרות, עשו לכם גם להתרוע עם שחקני נבחרות אחרות, כדי לשמור על סטריליזציה כמה שיותר. איך זה בא לידי ביטוי, הסגר הזה לספורטאים?
זה לא פשוט. כמו שאמרת, אנחנו באמת מבודדים קודם כל ממה שקורה מחוץ למלון, ואחרי זה משאר הנבחרות בתוך המלון. כל נבחרת יש לה את החדרים שלה, חדר אוכל וחדר מתיחות ואימונים שבאמת מבודד מהשאר. זה לא משהו שהוא פשוט, אבל אתה יודע, זה בסך הכל שבוע, וצריכים לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר.
אבל רפי, אני חייב לשאול אותך בעניין הזה, אתם כדורסלנים מקצוענים, כל המטרה היא לשחק, לנצח, להשתתף. אז השבוע הזה, מה הבעיה? אימון,
אתה
משחק.
אתה עברת פעם בידוד.
לא, שנייה, אני רוצה לשאול אותו, בגלל שהוא הלך לקמפיין, זה לא שהוא נוסע עם בת זוג לבלות. אני אומר, קמפיין, לשחק, להתאמן, לאכול ולישון. נכון? זה המקצוען האורגינלי. אז מה הבעיה?
אין בעיה. אמרתי שזה לא פשוט. בסופו של דבר, שאתה נמצא בתוך מלון, בהרגשה שמספיק שיש לך את ההרגשה, שאתה לא יכול לצאת מהמלון לנשום אוויר, זה כבר עושה משהו. בסופו של דבר אתה צודק, אנחנו באים לחלון של נבחרת, שכולם צריכים להיות מרוכזים, לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר באימונים ואחרי זה במשחקים, וזה ככה עשינו. אני חושב שהדבר כביכול שמהווה מכשול, זה אתה יודע, ההרגשה הזאת שאתה קלו, ויכול לצאת רק לאימונים ומשחקים, אבל... בסופו של דבר אנחנו מקצוענים, וכמו שאתה אמרת, וכמו שכולנו התנהגנו לאורך כל הקמפיין הזה, אנחנו מאוד שמחים על התוצאה שהשגנו.
שנייה רפי, דקה 31, 1-0 לבני יהודה על קריית שמונה, כובש השער, בוזגלו.
יפה לו.
כן.
יפה לו, עבר הרבה פציעות, עניינים.
על מו בוזגלו.
אנחנו נתרכז בזה אחר כך, בוא נחזור לרפי, אתה חוזר עכשיו לצרפת לשלון, מה באמת קורה אתכם שם? הליגה מתנהלת כרגיל?
אז עכשיו הוציאו איזשהו מתווה לחזרה של הליגה, עד עכשיו הליגה די הופסקה למספר שבועות, ואז היה משחק, וזה היה לא אידיאלי. בעצם מי שסגרו פה הכל בסוף אוקטובר, משהו כזה, אז שיחקנו רק כל שבועיים, כל שבועיים פחות או יותר. אז עכשיו הוציאו מתווה שאנחנו חוזרים לשחק את העונה הסתירה עד אמצע יוני, עם שניים, שלושה משחקים כל שבוע, ואני שמח על זה, כי בסופו של דבר בשביל זה עזבתי הכל ובאתי לפה.
תגיד, רפי, דיברנו לפני כמה דקות על איטליה, צרפת, יש חיסונים, מה קורה עם ספורטאים, צריכים להתחסן?
החיסונים פה לא תפסו תאוצה כמו בארץ, אני חייב להגיד. לא הציעו לנו הספורטאים שום אופציה של להתחסן בכלל, אני יודע שהם התחילו עם האוכלוסייה המבוגרת, ואנשים לא כל כך ססים להתחסן, אז האחוז של המתחסנים פה הוא הרבה יותר נמוך ממה שקורה אצלנו בארץ. וזהו, אני כרגע לא... ניסיתי לברר איתם אם יש את האופציה להתחסן, וזה היה בהתחלה שהתחילו פה ואמרו שזה כרגע לא אפשרי.
לפחות חזרתם לשגרת אימונים, אתה יודע שאפשר למלא את היום, אני מבין שרוב הזמן אתם סגורים בשחקנים כדי לא להידבק.
כן. אז... אימונים, משחקים, ומעודד את הרוח של כולם.
על הכיף הקרפי, שמור על עצמך. זה הכי חשוב.
תצליח.
ותהנה.
תודה.
בכיף. אז הפתיע אותך השאר של בני יהודה פרימו?
לא. מה, אם בני יהודה תנצח עם את קריית שמונה, אתה תתפלא? זה לא הבדל. היא לא מנצחת את מכבי תל אביב. בוא. קריית שמונה הפסידו לביתר תל אביב, דיברנו על זה, אז
כן, אבל תשמע, קודם כל זה ליגה עכשיו, דבר נוסף.
זה ליגה, אבל בני יהודה חייבת נצח כי היא מקום אחרון, אתה צריך להבין.
נכון, אבל קריית שמונה אולי הסתבך, תראה, הרבה פעם אני רואה איזה מתפרצנת.
מה זה להסתבך? יכול להיות שהיא לא תכנס לפלייאוף העליון, אבל אתה רואה אותה מסתבכת, מה, עם כל התחתית?
למה לא?
רק אם יפסידו עד סוף העונה.
גם זה יכול לקרות, תשמע, קבוצה שם באמת
לא יודע מה קורה שם, יש תקופה, היא מנצחת פתאום באשדוד, מנצחת את אשדוד, כולם מחמיאים לה, מקבלת 4 מנתניה, מקבלת 2 מביתר תל אביב בת ים, משהו לא נתפס שם לקובי רפואה.
תגיד, מה אתה אומר באמת עכשיו על הקטע שיהיה לנו צמיד דיגיטלי, אזיק אלקטרוני, יהיה זיהוי קולי וזה, אתה אוהב את זה?
אני לא אוהב את זה, אבל לא אסכים שישימו לי דבר.
מי שואל אותך?
מי שואל אותך? על הגוף שלי יכולים להגיד לי לא לשאול אותי?
סליחה. מה זאת אומרת?
יש לי תעודת מתחסן,
כן.
יש לי תעודה, יש לי תו ירוק,
כן.
ואם אני רוצה ללכת להופעה של קטורזה, של שלום וארצי, שזה,
תקשיב.
נכנס.
אתה יוצא לחול.
בלי צמיד.
אתה תצא לחול.
בחול יש לי את התו הירוק.
אתה תצא לחול.
אני הולך לראות משחק.
שאתה חוזר, אתה עם הצמיד לכל ימי חייך.
אבל למה? אבל אני התחסנתי פעמיים.
לא משנה. לא ממש לא משנה. אתה עדיין מחוסן ב-94-95%. אתה הבין? ואתה תיסע צמיד כזה.
כל אלה שחוזרים מחוץ למקבלים.
ברור. או ללכת לזה, אם אתה רוצה ללכת למועדונית, זה בסדר.
רגע, מה? והשבק עוקב אחריך? מי עוקב?
אני לא יודע, אני מפעיל. אני מתאר לעצמי שלא בדיוק ביטוח לאומי.
מתי אני יכול להיות בן חורין?
לא תהיה.
זהו, הקורונה גרמה לנו
לילה. נגמר. עכשיו יהיה לך גם זיהוי קולי. כל מקום שתדבר, אתה מבין? יקליטו אותך. אתה יודע, כמו ב-NSA. הבנת? תהיה מעקב, ביג ברדר. אולי לא תצא לחול אף פעם, כי אז אפשר לשים לך.
לא, אין דבר כזה. אני בונה על חוץ ארץ שכל העולם ייפתח.
אתה תוכל לבחור או צמיד או שביב שיזריקו לך. מה אתה בוחר?
להזריק לי בטח שלא, אבל צמיד לא אמור להפריע לי. לא, מה? זה לא מבאס.
לכל החיים.
במקלחת הכל.
הכל. לא מורידים, אסור.
אתה תיקח את זה ראשון.
אני אקח, יש לי ברירה.
ואז תגיד לי, מה?
אני אין לי בעיה, בחייך.
מה זה? אתה אומר אין ברירה, לא עבר חוק בכנסת על זה.
עכשיו, מחר עובר יעקב אשר, מה קרה לך? מחר עובר.